לכם וערב טוב, ערב סופר מוצלח אתמול. מכבי חיפה בפלייאוף של ליגת אלופות הבטיחה השתתפות בבתים של הליגה האירופית כבר עכשיו. נבחרת ישראל בכדורסל עממי מסידה למארחת אסטוניה, אבל הבטיחה את עלייתה לשלב חצי הגמר. ההצלחה נמשכת גם היום, נבחרת הקדטיות ניצחה 58-56 את צ'כיה, והיא תשתתף במשחקים על מקומות 9-12 באליפות אירופה. הנערות בהדרכת שירה העליון הבטיחו את הישארותן בדרג א' של הכדורסל ביבשת. בואו נאמר, קיץ באמת מדהים לנבחרות הצעירות בכדורסל, בנים ובנות, כולן בדרג א'. הנבחרת עד גיל 20 גם של הבנים היא סגנית אלופת אירופה. עם ההצלחות של הכדורגל, נבחרת הנוער והנבחרת עד גיל 21, אנחנו באמת לא יכולים לבקש יותר. למה? כי לא מגיע לנו. אהלן יוני.
היי, מה קורה?
בסדר, תגיד לי, אני חושב שהגיע הזמן, חשבתי על זה באמת מהלך המשחק.
כל הלילה?
לא, בלילה אני ישן. אין לי נדודי. שברוך דגו, אתה יודע, עשה משהו.
מסי דגו.
מסי דגו. נו בסדר, אני דפוק.
אתם לא משתחררים מהמכבי תל אביב, זה לא משתחרר לכם.
אני ברוך הייתי עוד שהיה באשדוד.
גם אני אגב.
בכל מקרה, נכון, אנחנו אותו שנתון, רק אני כבר יותר מפגר, פשוט המוח נמחק.
מסי דגו, מה רצית להגיד?
שאני חושב שהוא לא מקבל הכרה, ואני אגיד לך בדיוק מה אני מתכוון. אני באמת מאוד מחזיק מברק בחר, אבל כאשר הוא היה באותו שלב בעונה שעברה, לפני המשחק עם הכוכב האדום, אתה יודע, כבר קשרו טילי טילים ורק מה שאנחנו רוצים, ופה דגו, אתה יודע, לוקחים אותו מה שנקרא מפנוי בעמודים, השחקנים, העניינים. הייתה הרבה ביקורת על החתמתו, הייתה ביקורת על התנהלותו במשחקים בשלושת הסיבובים האחרונים. אני לא רואה שמישהו אומר מילה אחת, שפו ילד.
טוב, בוא לא נשווה את מה שעשה ברק בחר, שהגיע לשלב הפלייאוף של ליגת האלופות. הוא כבר היה אחרי שתי אליפויות בחיפה.
בעונה הראשונה שהוא השתתף במוקדמות ליגת האלופות,
הוא דח במשחק הראשון.
כן.
נכון. הוא הודח במשחק הראשון. אני מדבר על העונה שעברה, שהוא הגיע לפלייאוף של ליגת אלופות, זה המעמד שמכבי חיפה הגיעה אליו. תראה, מסי דגו, מה אתה רוצה? אתה חושב שהקהל זה כפתור, אתה לוחץ עליו ופתאום מעריצים אותו?
לא, אבל אני מריח.
זה תהליך. מסי דגו, עוד רגע, שנייה.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני אגיד לך מה זה מזכיר לי, בגלל מה שאמרת, שרוני לוי עלה מהנוער, ואתה היית אז מכבי חיפה, הייתה עיקר הג'וב שלך, חוץ ממה שעשית בפלילים וכאלה וגמרת את העיר. הביא שלוש אליפויות למכבי חיפה, ועדיין אמרו זה השחקנים, לא מאמן. אתה זוכר?
אליפות בלי מאמן.
אליפות בלי מאמן.
נכון. אז נכון, אז אתה יודע, יש איזו נטייה ככה לא לתת אשראי לחבר'ה צעירים, אבל מסי דגו, אני מזכיר לך, ברזומה שלו אין הצלחות יותר מדי גדולות, ופתאום הוא מקבל מגל אלברמן במשחה. אני רוצה להגיד לך משהו על העניין הזה של מסי דגו, זה לא אמירה של אלברמן וזהו, זה אמירה חד משמעית נגד ברק בחר, אנחנו מסתדרים בלעדיך, הנה הבאנו מאמן חסר ניסיון, הנה אני ינקה לשחר, אני המאמן המקצועי, אני המנהל המקצועי, אני מחליט מי מחתימים, אני מחליט איזה מאמן, אני מחליט הכל, ומצליחים גם בלעדיך. לדעתי זה המסר שעולה מזה, גם אם מכבי חיפה מכחישים את זה, אבל בסופו של דבר ההצלחה של מסי דגו היא ההצלחה של ינקה לשחר, שבחר את אלברמן ובחר את דגו ובחר את בחר, וכל פעם שהוא בוחר משהו, והיו לו גם הרבה כישלונות, כי הוא בחר 10-20 מאמנים בעשר שנים שקדמו לאליפויות האלו, שהוא נכשל איתם אחד אחרי השני, אבל עכשיו הולך לו ועכשיו הוא מצליח. אז אני אומר, המאמן הראשי, המנהל המקצועי, הבעלים, זה אותו בן אדם ינקה לשחר, כל היתר זה בובות. פעם אחת מצליחים
בובות. אבל למה אתה עושה מהם בובות? הם אנשים שעובדים בשבילו. אם היו בובות, הוא היה זורק אותן.
לא, למה? לא, הם בובות. אני אגיד לך למה הם בובות. הם עושים בדיוק מה שהוא רוצה.
אבל זה בכל...
ואיזה שחקנים
בכל...
שהוא רוצה יהיו, ונכון, הוא מקבל המלצות של הצוות המקצועי.
הכל טוב ויפה, אבל האנשים האלו לקח אותם בגלל כישורים שהתאימו למערכת. אני לא קורא להם בובות.
מה? איזה כישורים למסי דגו היה להתאמה למערכת? לא הבנתי.
אני אומר...
האוריינטציה שהוא ישתף זה צעירים? אוקיי.
לא, אני חושב שמה שהוא עשה בנוער, רב ינקל אהב את זה, וגם האנשים שלו.
אתה יודע שמה שעשו קודמיו של דגו בנוער, עשו פי שלוש ממנו בנוער. עם איתי מרדכי, עם הבוקרת, עם כל השורה של מאמנים, רוני לוי, כולם עשו פי שלוש ממנו. מה הקשר בכלל? לא כולם קיבלו את הקבוצה הבוגרת. זו החלטה אמיצה, צריך להגיד. עכשיו אתה יודע, זה מבחן הזמן. אז אם הוא יגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות, אז באמת מבחינה כספית הוא עשה את שלו. בוא נראה מה הוא יעשה בליגה. עזוב. לא צריך לשחוט את מסי דגו, לא צריך להריף עליו כתרים, זה הכל.
טוב, הדיון המשמעתי של מכבי חיפה הסתיים, פסק הדין יינתן בעוד כמה ימים, שהדיינים צריכים לשבת עליו, ולהכין שפסק הדין יעמוד גם בעליון, שלא יהיה באמת, אתה יודע, אוברולינג כרגיל. עורכים ופיקים, סער פלסנר ועידן זנדני, אחראי על השידור ברדיו 103, שקד וולפין. ברדיו צפון, 104.5, אמג'ד בדר. האורחים בדיגיטל הם ראו מתתיהו ארגון, נויה חסון ועינב אורגד. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם באפליקציית חמל, ובשידור ישיר, בפיד ספורט. ואנחנו עכשיו עם אור יוזן, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
היי חברים, ערב מצוין.
אולי ממך, שאתה היית גם מאמן נוער, אני אוכל למצוא איזה פרגון לקטע המקצועי, הניהולי, האישיותי, למסי?
בטח, ושם שמעת את השידור, גם אמרנו את זה בשידור, שמסי דגו בשני המשחקים האלה ניהל אותה מצוין, הכין את הקבוצה מצוין, הפתיע אתמול עם המערך, אתה יודע, הכי נוח היה לפתוח עם אותו מערך, 4-3, אבל הוא עלה עם 3 בלמים, וזה עבד מצוין, הקבוצה גם הגיבה לזה טוב, הייתה מאומנת לזה, ובאמת מגיע לו חופן מחמאות. אני חושב שהוא הרוויח את הקבוצה בגדול במשחק מול שריף, שזה המשחק שהוא לא ניהל אותו טוב פה בארץ, הוא גם יודע את זה, אבל הוא הפיק לקחים. אני חושב שהוא באמת פתח מצוין, אתה יודע, פתיחה חלומית בשבילו, עשה את שלו כבר. כמובן, אם יעלה לשלב בתים של צ'מפיונס ליג, זה יהיה מדהים, אבל בינתיים הוא עשה באמת את שלו, ואני מאוד מקווה גם שזה לא ייפסק פה.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, אורי. קודם כל שמעתי אותך אתמול בשידור, ויש לך נטייה שזה, אתה יודע, זה עניין של אופי לפרגן לכל מאמן, ואתה כל הכבוד לך על זה.
תודה.
רגע, שנייה, לא שוגע.
אבל לא לכולם, יוני.
לכולם.
אתה יודע לראות החיובי תמיד
בחיים. כן, תמיד החיובי, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. בוא נזכור דבר אחד, ואתה זוכר, כל הקבוצה הזו, למעט שינויים קטנים, זה קבוצה שברק בחר. עכשיו, ההצלחה היחידה של מסי דגו זה שהוא מצליח לשמר את המומנטום של ברק בחר ולהמשיך אותו. שום דבר חדש אני לא רואה. שום דבר אחד אני לא רואה, שום דבר חדש אני לא רואה, וגם אני לא רואה איזשהו עקביות. אני רואה קבוצה טובה מאוד שהייתה של ברק בחר, ואני האחרון שהרצתי את ברק בחר, כזכור.
הדבר הבא, אבל רגע, שנייה. לא, לא, תן לי, רגע, אורי, משפט אחד. משפט אחד. לשמור על הקיים, זה הדבר הקשה ביותר שיש.
בטח שהקיים הוא 3 אליפויות וליגת האלופות, אני אגיד כמה שיוני, זה לא הקבוצה של ברק בחר, למרות, 11 השחקנים היו אצל ברק בחר, אבל תפיך, וכולם אני פתוח שמים לב לזה, שגם נטע לוי שהיה בשנה שעברה במוקדמות, והיה בופני, ואומר אצילי, לא פה. עם כל הכבוד, זה נתח מאוד משמעותי, והיה ספק גדול איך יצליחו.
כן, אבל הסתדרו גם... נכון,
בליגה אתה לא הסתדרת בלי אצילי אבופני ונטע לוי.
לא, נכון, אבל אנחנו לא בליגה. אני אומר, באירופה הסתדרת בלי אצילי, לא היה לך את אצילי באירופה.
אבל לא בלי נטע, נטע היה אחד הטובים, אבופני היה עזר מאוד בהרבה מאוד משחקים, ושוב, גם אתה נכנס...
אוי, עם יד על הדופק, עם יד על הלב, תגיד לי, אתה איש מקצוע, מעריך את הידע שלך, איזה שינוי הוא הביא?
הוא לא היה צריך להביא שינוי, זה הנקודה. הוא לא היה צריך להביא שינוי, למה לשנות משהו שעובד?
אז אוקיי, אז מי שמאמן את מכבי חיפה, זה גל אלברמן, ויאנקל'ה שחר מאמן את שניהם. אל תגידי לו.
גל אלברמן בונה את הסגל, ואני חושב שפה בניגוד לאנושה...
ינקה לשחר בונה את הסגל, עזוב אותך, אני יודע איך זה עובד.
ינקה לשחר, שנייה.
הוא בונה הכל, הוא בונה הכל, הכל. מחדרי הלבשה, דרך הצוות המקצועי, דרך השחקנים, דרך הכל.
שנייה, ינקה לשחר, הוא בנה את צוות הסקאוט והאנליזה, הוא משקיע המון במחלקת הנוער, ובא לראות בשבתות את הנוער זוכה באליפות, ומנצח משחקים, וזה דבר מדהים בעיניי, ובזכותו יש את ענן חלילי ושיבלי, ויש תקציב, והכל נכון. מצד שני, גל אלברמן, הוא כן בנו מחלקת סקאוט מדהימה, הם כן התאימו את עצמם לשנות ה-2000, הם כן עקפו את בניהול, גם את מכבי תל אביב, שעכשיו שוב סוגרת עליהם, ובטח את באר שבע, שנשארת הרחק, הרחק מאחור, ולא נראית בתמונה. אז אני חושב שברור שיאנקלה עליו כל הפרחים. אף אחד לא, אני האחרון שאגיד אחרת, הוא המתנה הכי גדולה שמכבי חיפה קיבלה ב-30 שנה האחרונות. אבל מסי דגו,
הוא המתנה הכי גדולה שהכדורגל הישראלי קיבל בשנים ב-30 שנים האחרונות, כי בזכותו יש את גולדהר, ויש את אלונה ברקת, ויש את כל ה...
והלוואי והיו עוד, והתשוקה שלו היא מדהימה, אבל מסי דגו הגיע בסיטואציה, שהוא, אתה יודע, באיזשהו מקום, נכנס לנעליים הכי גדולות שלו מאמן בכדורגל הישראלי, מהעמדה הכי נחותה של מאמן שמגיע לקבוצה.
זה הכי קל, זה הכי קל, אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי בגלל מה שאתה אומר, זה הכי קל, אין לו מה להפסיד, אם הוא היה לא מצליח, לא היה אומרים כלום. אין לו מה להפסיד, לא היה אומרים כלום. היו אומרים, מכבי חיפה לקחה סיכון, ינקה לשחר עשה טעות, אלברמן אימר אם הוא מסוכן.
אבל גם זה החיים שלו, יוני, הוא רוצה להצליח, מה זאת אומרת עכשיו?
לא, לא, בסדר, בסדר גמור. אתה יודע, פעם אמר אלי אוחנה אמר משפט גדול, אני זוכר אותו שנים, אמר, זה לא חוכמה שיתנו לי קבוצה כמו מכבי חיפה, מכבי
תל אביב.
זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. בקבוצה שאין בעיה של תקציבים, אין בעיה של מזכורות, אין בעיה של משמעת, זה נכון מאוד, זה חוכמה מאוד קטנה להצליח במכבי חיפה.
קודם כל זה חוכמה, כעשר שנים, בוא נעשה אנשים פה דיכאון קצר, עשר שנים נקפו אחרי הליפויות לא היו בקרוב, כמכבי חיפה מבחינה ניהולית נפלה מהפועל באר שבע ומכבי תל אביב. הם שינו המון דברים, הביאו את המאמן הכי טוב שהם יכולים להביא, הוא החזיר אותם למסלול, לקחו שלוש אליפויות, ועכשיו כמובן המטרה היא לשמר. מכבי תל אביב אחרי עידן ג'ורדי ואיביץ', הביאו את דוניס, ומאז הם נפלו גם מבחינה מקצועית, כן להם מנהל מקצועי, ג'ורדי עזב, וגם הנעליים
זה, שהיו זה לא, גדולות
מדי, קודם כל להשתפר,
קודם כל
להשתפר, כמו שעשו קודם.
הנקודת מוצא שלך, הנקודת מוצא שלך היא לדעתי, בטעות יסודה, מה זה 10 שנים? גם באנגליה וגם בספרד וגם בכל המקומות, יש קבוצות שעשר שנים שלוקחות אליפויות, לא לוקחות אליפויות, לא ליברפול, לא מנצ'סטר יונייטד כבר 20 שנה, יש קבוצות, זה ככה, יש מחזוריות בכדורגל גם בעולם.
יאללה, בוא נתקדם, רבותיי, התעייפתו, בוא נתקדם.
יש מחזוריות, אבל צריך לפרגן, קודם כל אני אומר, אם הקבוצה מצליחה, בוא נהיה ונפרגן, ואני מקווה שוב שמכבי חיפה לא אמרה את המילה האחרונה, יש לו שני משחקים, נכון, רוב הסיכויים שהיא תהיה בליגה האירופית, ועדיין יכולה לעשות את
זה. אז בואו, דברי, זה מה שאתה תדבר איתך, אנחנו מדברים על יאנג בויז,
נכון
שזאת הגרלה סבירה, ביחס לאפשרויות האחרות. אבל עדיין זהו...
בוודאי.
זה מועדון שאנחנו חייבים להתחשב בו, זה לא...
אפרופו ניהול, זה מועדון שמנוהל בצורה מדהימה, והשתלט באופן מוחלט על ליגה השוויצרית, דאבליסטים בעונה שעברה, 5-6 הליקויות האחרונות, אתה יודע, בעצם הזיזו את באזל מהקבוצה הבחירה בשווייץ, שנה שעברה אליפות גם ב-19 הפרש, בכלל לא כוחות, אתה יודע, זה היה...
גם הם, אגב, מזכיר לך, אורי, אפרופו זיכרון קצר לאוהדי מכבי חיפה, לפני זה לא ידעו מה זה אליפויות, 10 שנים, 15 שנה.
אני מסכים, ואז הם שינו ניהול, שינו דרכים, עשו את הדברים נכון, יש להם מגרש ביתי, אמרתי לכם כבר הסינתטי, מאוד מאוד קשה, כמעט בלתי מנוצחים בבית, כמו מכבי חיפה עם סמי עופר.
אבל מכבי חיפה, אורי, לא שינתה ניהול. אך, יקירי, יש הפעל הבית אחד, הכל אותו דבר.
לא, אבל הוא שינה דרך. הוא נתן יותר, הם פיתחו מחלקת סקאוט מהטובות שיש, הוא שחרר ונתן למנהל המקצועית המפתחות, הוא הביא את ברק בחר. שבעקבות ברק בחר דברים נעשים...
תקשיבו רגע, אני רוצה רגע לסיים את הדיון.
אבל לגבי יאנג בויז, מילה ליאנג בויז.
כן.
יש להם מאמן רפאל ויקי, שחק בזמנו מול נבחרת ישראל, היה בשיקגו, אבל המאמן, אפרופו ניהול, ביאנג בויז פחות משנה, בדומה, הם מאוד דומים, הם מזכירים, הם לא מאוד דומים, הם מזכירים את הפרויקטים של רדבול, ששם יש מנמן, יש דרך, שחקים 4-4-2 יעלון, קומן לוחצים, שהמאמן הוא יותר בוחר את השחקנים, ונכנס לתוך הסיסטם עם שינויים קטנים, אבל הסיסטם הוא מאוד מאוד קבוע, המערכת היא מאוד מאוד קבועה, משימה מאוד קשה למכבי חיפה, ובניגוד לסיבובים הקודמים, מכבי חיפה מארחת המשחק הראשון, ויוצאת לגומלין, זאת אומרת שתהיה לה משימה לא פשוטה, היא חייבת לצאת עם יתרון, כי במגרש הסינתטי לנצח בחוץ, זה משימה כמעט בלתי.
מעניין שליגת האלופות מאפשרת סינתטי, אתה יודע, זה...
כן, אתה יודע, יש סינתטי ברמה הכי גבוהה שיש, ועדיין...
עדיין, אבל זה עדיין סינתטי. ואתה מכיר את ההבדלים טוב טוב גם כמאמן.
הבדלים עצומים. נכון, נכון, הכדור קופץ אחרת, רץ אחרת.
הוא קופץ אחרת, הרגל גם, שהיא על הגומי מתחת, אנחנו מכירים את כל ה...
נכון, אגב, עכשיו מסי, בארצות הברית, יש הרבה מגרשים סינתטיים, הוא אמר שהוא לא משחק על סינתטי, אז חלק מהקבוצות שמערכות אותם לנסות למצוא אצטדיונים עם דשא רגיל. כי הסכנה בקטיעה בסינתטי, בעיקר בשינוי כיוון, היא הרבה יותר גדולה, לא משנה כמה הסינתטי הוא מיוחד. דרך אגב, בסמי עופר, המגרש הוא בחלקו היברידי. אבל היברידי זה שונה, זה הרוב דשא ומעט סינתטי באזורים שלא מקבלים שמש, שם זה סינתטי מלא, ובאמת הוא מקנה להם יתרון עצום, תראה את מאזן הבית שלהם, אני מציע לכל מי שרוצה לדעת קצת על יאנג, גם לקרוא וגם לראות את מאזן הבית שלהם, מאזן הבית שלהם הוא באמת הכי קרוב לסמי עופר שיש, והם כמעט בלתי מנוצחים בבית שלהם, זה הפסד אחד בשנה האחרונה.
כן, תן לי עכשיו באמת מילה טובה על השחקנים, קודם כל על פיירו, שזה פיירו שונה של ליגה,
כאן בארץ. עשרה שערים מתוך ב-12 משחקים במוקדמות צ'מפיון. החזיר כל סנט מההשקעה בו. שוב, הסגנון באירופה מתאים לו, הוא יהיה מאוד חשוב מול יאנג בויז. אתמול הוא גם עשה גם, אתה יודע, שיחק כפיבוט, והיה מעורב בשער, אחד השערים הקבוצתיים הכי יפים שמכבי חיפה הבקיעה באירופה, 18 מסירות והשער של סבא. אתה יודע, יצטרכו לדעת איך להשתמש בו בליגה, שזה משחק שונה, זה סיפור אחר.
מה, הוא לא כזה רע בליגה, גם בליגה היו לו 10 שערים בשנה שעברה.
נכון, נכון, אבל 10 שערים...
הוא דו ספרתי בליגה, עכשיו דו ספרתי באירופה.
אל תתפוס לי במילה, אבל כל 200, כמעט פי 2 בדקות לוקח לו להפקיע בליגה, מאשר באירופה.
בוא נגיד, בוא נקרא לילד אבל בשמו, זה שחקן מוגבל, זה שחקן שביכולת טכנית עלובה, יש לו מהירות, יש לו גובה.
אני לא מתאום במילים הקשות האלה,
אני אומר לך את דעתי רק.
לא, היכולת הטכנית שלו לא טובה, יוני.
מה זה לא טובה? נו באמת, הוא לא יכול לעבור קונוס באימון, אני אומר לך. הוא לא יכול.
יש חלוצים שלא צריכים לעבור.
אז בסדר, אז אני אומר, יש לו משחק ראש, יש לו משחק ראש טוב, מיקום מצוין, מהיר, וזהו.
שמונה מעשרת השערים שלו בנגיעה ושניים בשתי נגיעות, הוא לא יכול, אתה יודע, מן הסתם, הוא לא, יותר קשה לו דברים אחרים.
אתה יודע מה, אם בשנה הוא ייתן 12 עד 14 גולים בליגה, ויעלה את מכבי חיפה ליגת אלופות, הוא שווה כל סנט, זה לא משנה מה אני אומר עליו.
הוא כבר שווה כל סנט, זה כבר לא משנה מה הוא עשה.
נכון, אתה יודע מה, זה רואה איתך, הוא שווה כל סנט.
הוא הרוויח את הכסף, תשמע, וגם יש כמובן שרון שרי, שלא שיחק במשחק הראשון במכבי חיפה.
גם דיה סבא חוזר לעניינים, אתה שם לב.
למרות שלא אהב את ה...
זה לא מפתיע, כי לדיה ייקח טיפה זמן, אבל את המספרים הוא איתן, הוא שחקן.
נכון, בואי, עזוב את הגול שהוא נתן, את המסירה שהוא נתן באמצע, וואו, זה מסירה של ברקוביץ' ובריביבו.
ואתמול שרי וצק נתצו מעל כולם, גם עלי מוחמד שמעלים את בעיית הקשר האחורי, לפחות בינתיים, מול יאנג בויז הוא תצטרך לתת משחק, לפנתיאון, כדי שבאמת לחיפה יהיה סיכוי, כי חסר לשחקן בעמדה הזאת, ושואו שלהם, המסבירות פעם ראשונה בשבת, לא ישחק באירופה.
חצי גמר גביע טוטו נגד מכבי פתח תקווה, אני מבין שאנחנו נראה הרכב משני.
בוודאי, כמו שצריך, חלק מהשחקנים אולי השתתפו כמחליפים, אתה יודע, קצת כמו אימון טוב במרכאות, אבל הרכב משני, וגם מכבי חיפה יש שחקנים שצריכים קצת דקות. יש את שיבלי, יש את חלילי, שאני מאוד מאוד מקווה שנראה את זה בהרכב. שחקני הנוער, סופוט גרנו, שחייב את הערצה. בכל זאת הוא חוזר מפציעה קשה, גם
הוא חזר מאכילס, אורי. אחד הפציעות הכי קשות בספורט בכלל.
בספורט, נכון, אתה יודע, קווין דורנט חזר מזה, אבל זה גם מאוד מאוד קשה, בטח בכדורגל, ושריף קיוף, אני מאמין שגם מקבל דקות, מכבי חיפה תנסה, וגם ינסה עם העומק בסגל שלה, היא אמורה, והיא לא תוותר על תואר בקלות. כל משחק חשוב, אבל כמובן כל העיניים ליאנג בויז, כל מה שיעשה במשחק,
רק אני רוצה להגיד לך משהו אורי, משפט אחד, הבן שלי כותב לי, אני לא מסכים עם אף מילה שאתה אומר, ומסכים עם אורי אוזן, אז הנה.
וואי, אבל לא, תגיד לבן שלך, תמיד אבא מספר אחד,
אורי, שמת לב שאפילו לא, אפילו לא השתתפתי בוויכוח, כן, אני מסכים איתך אוטומטית.
הבנתי.
לא צריך,
אז כמה
אוטומטית
יפה
לא דבר טוב, תמיד.
כן, אבל אני לא.
תהיה לנו בריא וחזק, אורי, שמור לשמחה.
תודה, חברים. ביי, המשך.
אנחנו עכשיו עם יניב טוחמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי תל אביב, כל הכרטיסים שהוצאו למחירה נמכרו, מול אייק לרנקה, 1-1 במשחק הראשון בלרנקה. אנחנו מדברים על הסיבוב השלישי בקונפרנס ליג, מחר בשעה 20:00, שידור ישיר יהיה בספורט אחת. אני חושב שמכבי צריכה לעשות את העבודה, ולמרות כל אתה יודע, התרחשויות שקורות שם.
כן, כן, ללא ספק, אנחנו אחרי מסיבת העיתונאים גם, אני מדבר איתכם עוד מקריית שלום, רובי קין לא רק שרוצה וחושב שמכבי תל אביב צריכה לשים בצד את כל ההתרחשויות, פתח סוגריים, ג'ורג'י יובנוביץ', אז הוא אפילו לא רצה בכלל בהתחלה לדבר על זה במסיבת העיתונאים, זאת אומרת ברמה של אל תשאלו אותי אפילו על שחקנים שאנחנו לא סגרנו לגביהם עוד כלום, זה היה בפחות בהתחלה.
אבל מה קורה עם לוקאסן? את לוקאסן הוא כבר גם גרה מהסגל?
לא, 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 לוקאסן יכול להיות שאפילו יפתח מחר, כרגע הוא פה, אין שום דבר שונה לגביו.
הוא לא נוסע להולנד?
לא. מה, אתה קנית לו כרטיס? אני לא מכיר שהוא נוסע.
אני מכיר כמה אוהדים שמכבי שמוכנים לממן את זה, את העלות הזו.
כן, אבל זה בתנאי שיהיה משהו יותר טוב, וכרגע אין יותר טוב. אל תשכח שהוא לא פתח בקפריסין, פתח ניר ביטון, וניר עשה שם משחק לא טוב.
כן, אבל אתה יודע, ברזולוציה של מי יפתח ומי שיחק, ומי ישחק היום, מי ישחק נגד לרנק המחר וכן הלאה, זה פחות מעניין. מה שמעניין אותי, מכבי חיפה, בגלל התוצאה שם, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, בגלל התוצאה שם, היא בלחץ ממידע. כי ההבדלים בין, איך אמר קופמן לפני שבוע, הזיכרון שלו בעייתי. קל מנצחים בקפריסין, קל. אני זוכר את המשפט. אני לא בכלל, הוא לא רצה לשחות בכלל במשחק הזה, כי זה ניצחון קל, הוא אמר.
אבל אני אומר לך עוד פעם, לפי מה שראיתי, לא ראיתי את המשחק, לא הייתי פה, אבל ראיתי תקציר של המשחק. אני מניח שהיו שם, אתה יודע, עוד 6-7 מצבים שמכבי הייתה צריכה לנצח שם, אבל מה אני מבין?
יוני, כולנו מנוסים, עברנו לא מעט, מכבי תל אביב מחר, אתה יודע, גם אם לא, גם אם נרצה או לא נרצה, יש לחץ, יש 27,000 איש ביציאה, ביציאים, הקבוצה חייבת לנצח, היא לא עשתה לעצמה חיים קלים בשבוע שעבר.
בוא נגיד כזה דבר, אם היא לא מנצחת, בוא עד עכשיו אני לא נותן שום קרדיט לרובי, כן? כי הוא לא, הוא בכלל לא הביא שום דבר חדש, הוא גם לא משמר את הקיים, אני לא רואה שום דבר חדש במכבי תל אביב, הוא רק מקבל ומקבל ומקבל, וצריך להגיד את זה, כמו שאנחנו אומרים על מסי דגו, שהוא רק משמר, אני אומר, שהוא רק משמר את הקיים, רובי, כן, בכלל לא מפתיע אותי, לא, ההפך, הוא מפתיע אותי לרע, שום דבר חדש שאני לא רואה, שום כלום, תקן אותי אם אני טועה.
מה אתה רוצה לראות?
שינוי, אני רוצה לראות כדורגל, אני רוצה לראות הנעת כדור, אני רוצה לראות
משחק. אנחנו עברנו
להנאה. כן?
יוני,
ברור, זה דברים שאתה לא מבין בהם.
יוני, אני חושב שאתה טיפה מגזים, כי לרעה, כי אל תשכח שעד עכשיו יש לו בסך הכל שחקן אחד חדש בסגל, אחד. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים עד עכשיו, זה לא מאמן שקיבל שיבה. לא, לא, המגן הימני שפתח עד עכשיו...
לא, אני מדבר על מליסון, מליסון שמו...
בסדר, הוא לא משחק בכלל.
מילסון, מילסון, ושיחזיקו טוב את ההגה כל המאזינים, מילסון מחר בסגל, פעם ראשונה, חוזר, אני מדבר על השחקן הכנף. לא, אבל עוד פעם, מה זה ישחק? הוא יקבל אולי כמה דקות, אבל הוא חזר והוא חוזר והוא בסדר, וגם דור תורג'מן יקבל. אבל אני אומר, יוני, כשאתה בא, או כשאנחנו באים בביקורת, אני כרגע לא נמצא במקום הזה.
אני לא בא בביקורת, אני אומר עובדתית, שום דבר חדש לא קורה במכבי תל אביב, יותר מזה, חזרו אחורה קצת.
כן, אבל הוא קיבל בינתיים שחקן אחד. טוב, לא יודע, זכותך, מה שאתה רוצה תגיד, הכל בסדר.
למה? מסי דגו קיבל 20 שחקנים? קיבל שחקן וחצי, מה הוא קיבל?
אבל מה הבעיה עם מסי דגו?
אני משווה את מכבי חיפה למכבי תל אביב, לא יותר.
אבל מה הבעיה עם מסי דגו? אני לא מבין.
לא, זה דיון אחר, אנחנו לא מדברים עכשיו על מכבי חיפה. אני שואל אותך.
לא, בסדר.
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד.
אני לא חושב, עוד פעם, אני לא חושב שאפשר לבוא למאמן שקיבל רק שחקן אחד חדש, וכל הסגל זה סגל שקשל בשנתיים האחרונות, לבוא ולהגיד לו, לא ראיתי ממך שום דבר. בוא נראה.
לא ראיתי שום דבר חדש.
בוא נגיד דבר כזה. המטרה שלו כרגע היא להגיע לבתים. הגיע לבתים, סדר עולמי חדש. לא הגיע לבתים, אין לו יריבות כמו ניס בשלב הזה, הוא בבעיה. ככה אני חושב.
אין ספק שמחר הוא צריך לעבור את לרנקה, ובשבוע הבא בפלי אוף שיתחיל, הוא צריך לעבור, אני לא חושב עוד פעם שזה יהיה טיול קל, גם מחר, קוף, וגם שבוע הבא. כי אותה צליה הזו, כן, צליה מסלובניה, שאני לא יודע אם מבטא אותה נכון,
זה נראה לי זה סוג של כללה,
כן,
צליה.
כן, כן. בהנחה שהיא זה קוף, אתה יודע שהיא בסיבוב הקודם הדיחה את ויטוריה גימרייש מפורטוגל. אז מה אנחנו עכשיו אומרים? אתה יודע, צריכים לעבור קהל. היא הדיחה את ויטוריה גימרייש מפורטוגל, אתה מבין?
מי זו ויטוריה גימרייש מפורטוגל, עם כל הכבוד? באמת, זו קבוצה טובה, אני לא אומר, אבל אתה עושה מזה כאילו, היא הדיחה את ליברפול או יובנטוס, נו, באמת.
הקבוצה מפורטוגל, יוני.
אז מה? אז מה? אז מה? אני לא מבין את ה... למה אתה מקטין את עצמך ככה?
אני חושב שאם קבוצה הדיחה קבוצה מפורטוגל, אי אפשר לזלזל בה. אתה חושב אחרת?
אני לא מזלזל בה, אני רק אומר שמכבי תל אביב צריכה לנצח אותה. צריך לנצח. בוא נגיד, אם רוביקין לא מגיע לשלב הבתים, הוא צריך ללכת הביתה. צריך ללכת הביתה.
יוני, בסדר. יוני, אתה תוכל להגיד אם מכבי תל אביב... הייתה יותר טובה, אחרי שתראה את הקבוצות, עוד לא ראית בכלל את הקבוצה היריבה.
לא, אני מדבר עכשיו על שלב הבתים, המחר נגד לרנקה.
אני מבין, שלב הבתים, נכון.
אם לא עוברים אותו, רוביקין נכשל, נקודה. זה לא שאותו דבר, חד משמעית.
זה אני מסכים איתך. זה אני מסכים איתך, כי ראיתי את לרנקה. כי ראיתי את לרנקה בשבוע שעבר, ואני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעבור. מסכים איתך לגמרי. אני לא בטוח שיהיה קל מחר, יכול להיות שכן. אבל לא בטוח שיהיה קל. אני תמיד אוהב, יוני, לראות פשוט, זה הכל. את הקבוצה בשלב הבא, בפלי אוף, אני עוד לא ראיתי. לא ראיתי, אני רק
לא, אני לא מדבר על השלב הבא, אני מדבר על מחר.
מחר צריך לעבור, ומחר מכבי תל אביב צריכה לנצח את לרנקה, ואני מאמין שהיא תעשה את זה. אני מאמין שהיא תעשה את זה. בלי יובנוביץ', עם יובנוביץ', צריכה לעשות את זה, אנחנו... מן הסתם נראה...
הכל על הכתפיים של זהבי, חלוץ שפיץ אחד, הכל עליו.
הוא צריך להחזיר את ההחמצות שלו שם, ברור. הוא אמר גם ביושר, מיד אחרי המשחק, הוא אמר, אני לוקח עליי את התוצאה כאן. כי בסוף דניאל פרץ הציל את מכבי תל אביב מהפסד. ואם מכבי תל אביב הייתה מפסידה, היה הרבה יותר מלחיץ מחר.
מה קורה איתו אגב? ההצעות לגביו נשקלות או ש...
שאלתי היום קוף, שאלתי את קין במסיבת עיתונאים, איך הוא בדוק רב פנדלים מול דניאל פרץ, אתה יודע, כי הוא בטירוף הרי על הדשא פה, הוא משתולל, הוא מתאמן איתם, הוא בועט להם, אז הוא אומר, אני לוקח אותו, זאת אומרת, הוא כאילו אומר, אני מכניס לדניאל פרץ. צריך לבדוק אם דניאל גם אומר את זה, אבל זה מרוב.
איפה זה עומד, אבל באמת...
מה אבל עומד לגבי הצעות? אין כלום?
אין שום דבר.
אז מה? מה זה אין שום דבר? כלום? אז מה, היה שמועה? כל קשקושים?
לא, כרגע אין שום הצעה שמכבי תל אביב תלך עליה. אם מכבי תל אביב מכרה, כן, זה עוד לא קרה, אבל זה יקרה, אני מניח, בשעות הקרובות, אולי מחר, את יובנוביץ' ב-2-7, היא לא תמכור את... את דניאל פרץ בפחות מ-4-5-6 מיליון,
תגיד, וגם מה עם שבירו?
רק אם היא תוכל לקבל אותו בהשאלה.
מה עם שבירו?
יכול להיות שבנסיבות מסוימות יגיע. יכול להיות, טוב. כרגע...
אין כבר... משהו שכבר אתה יודע... אתה
לא עזב עוד, יובנוביץ' עוד לא חתם, אתה רוצה?
לא,
אני שם, מה קשור? שבירו יכול לבוא לרק שם יובנוביץ' נשאר או הולך.
צריך לשמוע מה איזי רוצה, ומכבי תל אביב לא תשלם כל סכום שאיזי מבקש, זה עוד לא שם. וגם אם כן, חבר'ה, צריך לעשות סדר. זה אבי, דור תורג'מן, ואחרי זה החלוץ השלישי. זה הכל.
תגיד לי רגע דבר אחר. לא, זה לא עובד ככה. תוכמנים, יש לך שני משחקים בשבוע, ושחקנים גם לעתים נפצעים באימונים. אתה חייב שיהיה לך כוח על הספסל.
מישהו פצוע או צהוב, זה משהו אחר.
לא, אבל זה חלק מהמשחק.
אבל בהיררכיה...
היררכיה ברור. ההיררכיה היא ברורה. אבל יש מצבים, אתה לא יכול לפתוח עונה עם שני חלוצים בלבד.
חד משמעית, מכבי תל אביב חייבת עוד חלוץ.
בוא נגיע לזה, בוא נגיע
לבאר שבע. חייבת חלוץ ברמה כמעט זהה לחלוץ השני.
אני מסכים. בוא נגיע לבאר שבע מול לסקי סופיה, היא מגיעה אחרי תיקו אפס כאן בארץ. ערב אני מי שבטח התאמנו את האימון באימון המסכם, ואז יצאו להרכב.
הם עשו כבר אתמול בערב אימון שם, הם בבאר שבע אוהבים להגיע יומיים לפני המשחק, בניגוד למכבי תל אביב בשבוע שעבר בקפריסין, אז הם כבר עשו אתמול. יש לאלי יניב ברדה בעיה עם פטרסון שהוא פצוע, אני אולי הערב יצליח לעשות אימון ראשון מאז שהוא נפצע ביום ראשון בגב, ואני לא מאמין שהוא ייקח אותו בחשבון בהרכב. אני מעריך שהוא יעשה לפחות שינוי אחד בהגנה.
מה ראינו עד עכשיו מפטרסון? מה ראינו מזה?
באימונים הוא יותר טוב, וכנראה שליניב מאמין שהוא בסוף ייפתח איכשהו. הוא לא הולך לבטר.
כן, קריסטופר פטרסון, זה נשמע לי שם האגדות.
שם יפה.
הבן של פטר.
גם קריסטופר וגם פטרסון.
כן. אז אני מניח שאולי אנחנו נראה שינוי אחד בהגנה, אולי איתן טיבי במקום בריירו, ואותו פטרסון, בהנחה שהוא לא פותח, אז יכול להיות שנראה את ספר הרומני.
מה עם ספורי, יפתח?
קשה לי להאמין. קשה לי להאמין.
בגלל האירוע או בגלל שיקולים מקצועיים?
גם בגלל האירוע, אבל בעיקר בגלל זה שהוא רוצה ללכת. הוא רוצה ללכת, והוא לוחץ ללכת, והפועל באר שבע, בהנחה שהוא לא פותח, הסיבה העיקרית זה כי הם לא מרגישים שהוא יכול לתת את 100% שהוא רוצה ללכת.
תגיד, הבלם הזה, מרינשטיין, מהנוער, איך הוא? זה משהו שחונך, שוויתור הולך לחנוך אותו להיות בלם ראשון?
לא יודע, אתה יודע, לא רוצה להגיד משהו חס וחלילה רע או משהו וזה, אבל לא יודע, לא מכיר, לא יודע שזה אריק בנאדו הבא.
לא, אבל אתה יודע, כי קראתי באיזשהו מקום שברדה בונה עליו ורשם אותו.
קשה לי להאמין שעכשיו להרכב, אבל אחלה, אני, קודם כל, הפועל באר שבע צריכה שחקני בית. יש לה כרגע, אני חושב שקבוצה כמו הפועל באר שבע צריכה איזה שחקן שניים אחד שיהיו, אתה יודע, ידפקו על הדלת של ה-11 ממחלקת הנוער, זה יעשה טוב מאוד למועדון. יש את אמיר גנח, שבינתיים ראינו ממנו כמה דקות והוא אחלה, שחקן חוצפן, אחלה, מגניב כזה, בין 18-19, נראה טוב. וגם ארי הבלם התאמן איתם, עשה איתם את המחנה אימונים, זה לא עכשיו רק הגיע, עשה איתם מחנה אימונים והוא בסדר, אבל אתה יודע, לא עוד משהו כרגע שמסומן זה.
רצים, קודם כל בואו נקווה שיעבוד לסקי. תוכמן, תודה.
תודה.
אנחנו עכשיו עם רענן ברנובסקי, וואלה, ספורט אחרת, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
טוב, קודם כל מכבי חיפה עושה עוד עסקה מצוינת.
קבי נתניה.
אה?
קבי נתניה.
קבי נתניה.
מכבי נתניה, כן. אני פשוט, הכדור עוד לא עובד. מכבי נתניה עושה עסקה מצוינת ושולחת את גנדלמן לגנט, מביאה גם יופי של תמורה על השחקן, ואני חושב שבסך הכל הם משחקים אותה כפי שצריך, לפי הספר. קבוצה בסדר גודל הזה, אם אני זוכר נכון, הם עשו משהו כמו 15 מיליון או 14 מיליון, רק בשתי העונות האחרונות ממכירת שחקנים.
אני אעשה לך סדר לגבי הקיץ הזה, אנחנו מדברים על גנדלמן, שעסקת המכירה שלו נסגרת על משהו סביב 2.5 מיליון יורו.
כן.
אם אתה מוסיף לזה 550 על טאוואמאסי, 1.1 מיליון על רז שלמה, ועוד אבו בקר דומביה, שגם עליו קיבלו 100,000 יורו, שיחק שם לפני שנתיים, סך הכל 4 מיליון יורו.
רגע, ומה עם קרצב? שכחת אותו?
רגע, אני מדבר רק על הקיץ האחרון. דיברתי רק על הקיץ האחרון. הקיץ האחרון, נכון, קרצב היה לפני שנתיים, שם היו עוד 2.2. סך הכל בקיץ האחרון 4 מיליון יורו, כשבעצם מכבי נתניה...
קרצב נמכר בינואר, לא בקיץ האחרון.
עונה שעברה התכוונתי, זאת הייתה הכוונה, בעונה שעברה לא שייך לקיץ הזה, אני מדבר כרגע על הקיץ הנוכחי, שצירפו את אוז בילו, בילנקי, צ'ירינו, בר כהן, בן שבת ואבו חנה,
בשקל וחצי כולם ביחד.
כולם יחד במיליון יורו, כל אחד עם סעיפי שחרור, עם כל מיני כאלה דברים, והכניסו 4 מיליון יורו, באמת, תראו, הסיפור הזה של גנדלמן היה בעצם על השולחן מתחילת הקיץ, היה ברור לכולם, בטח אחרי היורו המצוין שהוא עשה עם הנבחרת הצעירה של גיא לוזון, הוא היה מאוד מאוד פעיל, הפקיע שערים, שיחק, היה שחקן הרכבת
של לוזון. אתה יודע מה משגע אותי, ברנובסקי, שגם מכבי תל אביב, וגם מכבי חיפה, וגם הפועל באר שבע, שמים על שחקן זר טוב, ברמה 2-3 מיליון יורו, עם העלות שכר שלו ועם הרכישה שלו, ויש לך פה את גנדלמן ישראלי, שבמחיר הזה הם המועדנים הגדולים יכלו להביא אותו.
אבל גנדלמן אמר לאנשי מכבי נתניה, אני רוצה לצאת לחול. לא עניין אותו כל מיני עסקאות של טרייד, ולא עניין אותו לעבור לקבוצות בישראל מבחינתו.
שיעשה סיבוב במכבי תל אביב, בקריית שלום, ויעשה סיבוב בכפר גלים, ויראה שאירופה זה כאן, יראה את זה. יראה את זה.
לא, א', כן, אבל אתה יודע, הוא יוצא לגנט, הוא מבחינתו חושב שגנט יכולה להיות מקפצה לא פחות טובה ממכבי חיפה ומכבי תל אביב. הגיע הצעה, גם מכבי נתניה.
אתה יודע כמה שחקנים בגנט ישראלים נכשלו?
אני לא חושב שמועדון בישראל לא היה משלם על עמרי גנדלמן 2.5 מיליון.
אני לא בטוח, אני לא בטוח היום.
אני לא רואה את הסכומים האלה. אותו דבר היה עם טאוואמסי, אף מועדון בישראל לא שילם להם אפילו לא קרוב
למה שבסופן קידומי. כי טאוואמסי זה לא גנדלמן, זה זר, זה לא אותו דבר בכלל. פה יש לך ילד מוכשר ברמות ששווה את הסכום הזה, עם עלויות, עם הכל, שווה.
שווה למי שמוכר, למי שמשלם.
לא, למי שמשלם, אחרת הוא לא
אין מכירה. אני רואה שאף אחד לא שילם, הוא אף אחד לא שילם.
אף אחד לא שילם, ולא היו עסקאות, ולא היו שום דבר שאפילו יתקרב.
אני לא אמרתי שלא, אני רק אומר שזה טעות.
לא, בסדר, א' יכול להיות, אני מקבל את מה שאתה אומר, בסופו של דבר נתניה צריכה להסתדר, להתמודד, או לפעול לפי מה שיש על השולחן. בסופו של דבר הגיע דודו דן, שם הצעה מבלגיה לגנט, מועדון שכבר שיחקו בו ישראלים כמו אינברום, שיחקו יונס מלאדה שיחק שם, דוד זאדה אם אני לא טועה שיחק שם, זאת אומרת זה גם קבוצה שנקלטו בה לא מעט ישראלים, וזה גם ליגה שהרבה מאוד ישראלים עברו שם, עומרי גנדלמן מאמין שהוא יכול ומסוגל לקפוץ מהקבוצה הזאת לפסגות יותר גבוהות, צריך להזכיר.
א', זה יכול מאוד להיות. א', זה יכול מאוד להיות.
פרה, רבותיי.
אבל אתה יודע...
החלום של גנדלמן, אם אתה שואל אותו, זה בונדסליגה, להיות בליגה הגרמנית.
בסדר.
האם יגיע, אני לא יודע, אבל זה החלום שלו.
מה שיש לו, חוץ מהיכולת, יש לו גם דרכון ספרדי, זאת אומרת, הוא יכול לשחק באירופה בכל מדינה כך שאין לו מגבלות. אבל קודם כל, הוא עוד לא שיחק בחוץ, עכשיו הוא מתחיל, אז בואו...
נכון,
אין דבר.
הוא לא קרא עוד זוג נעליים בארץ.
בסדר.
הוא שיחק בחוצה גדולה, לא לקח תואר, לא כלום, אבל הנה, אתה רואה, השתנו חוקי הכדורגל בעולם, משלמים על שחקן 2.5 מיליון יורו, שלא קרא עוד זוג נעליים, וזה בסדר, אבל בארץ הגיע הזמן שיפנימו את זה, שחוקי הכדורגל בעולם השתנו, משלמים על שחקן ללא רקורד, צעיר, מוכשר מאוד, סכומים כאלה, גם פה צריך לדעת לשלם את זה, זה הכל.
פעם יוני היינו אומרים שהגיע הסקאוט של נירנברג, והגיע הסקאוט של סטנדרט ליאז' וסוכן של זה, היום הכל נמצא בכל מיני אפליקציות, בכל מיני תוכנות של אנליסטים, כן, הכל כן. היום גלוי, הכל היום מופיע, מי שראה את, ואתה יודע, כשהוא משחק ביורו, שזאת אחת הבמות הכי גדולות שיכולות להיות, ונבחרת ישראל גם מצליחה, ועומרי גנדלמן הוא גם שחקן הרכב, אז לא צריך יותר מזה, זאת אומרת, יש סקאוטים שנמצאים שם, בדיוק כמו שקרה לאוסקר גלוך ששיחק במונדיאלית, לא במונדיאלית, או ביורו הקודם,
וסוכנים
מכל העולם ראו אותו, והיום הכל מאוד גלוי ומאוד נגיש, ולכן, אתה יודע, הסייט שלו, שיחק אותה
בזמן הנכון. בוא נגיד עוד דבר אחד. לזכותו של דודו דן, הוא יודע לעשות העברות, הוא יודע לעשות אותם טובות למועדונים שולחים.
חד משמעית, חד משמעית.
רק העסקה הזאת וברק בחר ביחד זה משהו שאף אחד לא יכל לחלום על סכומים כאלה, כל הכבוד לאיש.
אני משוכנע שברגע שנתניה קיבלו את הצטלה, כמו שקופמן אוהב להגיד, שהיה כתוב עליו את הסכום שבו נסגרה העסקה, הם היו מאוד מאוד מרוצים מהבחינה הזאת, וקיבלו סכום שאני לא יודע אפילו אם הם חלמו לקבל על אורי גנדלמן.
אני חושב שקודם כל, אתה יודע, אדם אחד במערכת, וזה אלמוג, שעושה את העבודה, אתה יודע, בשקט, בלי הרבה קשקושים ורעיונות וכדומה, בסך הכל, אתה יודע, רוכש במחירים סבירים, מוכר במחירים
נכון,
טובים.
נכון, אני מסכים.
אם אתה מסתכל על ה... התשואה מול השקעה הוא יופי של אדם לתפקיד.
הוא לא, אלמוג כהן לא רוכש ולא קונה, וזה הכל סגל, תסיק להשלות
במצגי
שם.
הוא מחליט גם אם מוכרים והוא מחליט אם קונים.
אפשר לסיים משפט?
אפשר,
מי שמצביע על שם השחקן זה לגמרי אלמוג כהן, יכול להיות שהוא מתייעץ פה, מתייעץ שם, בטח מדבר עם רמי פוזוק או מאמן, אבל סגל לא מתערב בעניינים המקצועיים.
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. 25 מיליון שקל הוא הוציא, זאת אומרת, בתקופה שהוא שם, בסך הכל שפו. אני גם רואה מה קורה עם מנהלים מקצועיים ביותר ותיקים, ובטח יותר מנוסים מועדונים אחרים. כל הכבוד לו.
ואני חושב שמערכת היחסים הזאת בין סגל לאלמוג כהן גם הקנתה לאלמוג כהן את נקרא לזה את הקרדיט בשנה שעברה בינואר להחליף 4 שחקנים, החליפו שם זרים, החליפו את מיכאל אוחנה, ישראלים שלא פגעו בהם והביאו 4 אחרים, הם התחילו את העונה הזאת בעונה שעברה בתחתית, זה מזכיר לכם חילופי מאמנים,
כן.
סיימו בפלייאוף העליון עם
מה,
זה,
אז מה אתם אומרים?
אנחנו אומרים שאנחנו מתקדמים.
קוף, מה אתה אומר? אבל שאלה.
צריך לראות איך העזיבות של רז שלמה גנדלמן וטאוואמאסי משפיעות על מכבי נתניה של העונה הקרובה.
שאלה, קוף. אז אתה אמרת בדעה להביא מנהלים מקצועיים ישראלים, אלברמן, אלמוג,
אני
לא
בדעה,
צריך להיות
אני בדעה
לעשות חיקוי של מכבי תל אביב.
לא,
צריך להביא,
אני לא
מאמן.
יודע.
טוב, תענה לי,
לא,
אני שואל
אז
אותך.
אז אני עונה לך. כל אחד לוקח מה שמתאים לו.
לא, אבל אתה רואה את ההצלחה.
הבעלים של מכבי תל אביב הוא לא ישראלי. אוקיי? הוא לא ישראלי. זה אומר הכל. זה אין, מפה אין, אתה לא, הוא מאמין תוצרת חוץ, זו זכותו.
בוא לא נשכח שהתוצרת חוץ במכבי תל אביב גם הביאה אליפויות ושלבי בתים וכל מיני כאלה.
הכל נכון,
הכל
נכון. יש מחזוריות, נכון?
נכון.
ברנובסקי, תודה.
בשמחה, ביי.
אופיר סער, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
מה קורה בתרושלים? אני רואה שבערבים עכשיו עם הפועל על הדרבי על 7 שקלים. הפרש.
לא, לא, זה משהו יותר מכיוון הפועל תל אביב שדאגו שהמשרד כרטיסים שהם עובדים איתו ייקח עמלה נמוכה יותר ממה שלאן היה אמור לקחת, ואז הם דאגו שלאן, זה עניין פרימי של בין המשרדי כרטיסים.
מה זה כאן ילדים הדבר הזה, אתה מבין, מתעסקים במאות אלפים של העברות ומיליונים ומתעסקים בשבעה שקלים או 5 שקלים עמלת ניהול, עמלת מכירה של משרד כרטיסים כזה או אחר. אתה מבין, עד שהם לא ישתחררו מהגן ילדים הזה ומהחלקת האלוהים הקטנה שלהם ששם הם חיים וחושבים שהעולם מסתובב, הקבוצות האלו לא יהיו, לא יפרצו למעלה, לא יחזרו להיות מה שהם היו בעבר, לא יהיה, לא יהיה. תסכים בגן ילדים.
כן, אבל אני, באופן כללי, נושא העמלות, לפעמים באמת, יש עמלות שהן סבירות, לפעמים זה הולך למרחקים של 15 ו-20 שקל שמה, צריך לדעת מתי לעצור את זה. שוב, אני חושב שהעמלה דווקא במקרה הזה, להפועל ירושלים, זה שהם סגרו את העמלה בין 4 ל-6 שקלים על הכרטיס, זה יפה מאוד. בקטע הזה ספציפית.
כן, טוב, תגיד לי רגע, עזוב אותי מהעמלות, מה קורה
לא,
שם?
לא, כן, לא בשבילנו, שתקוף קהל על זה.
כן, מה קורה? קוף יש לו מין מנטרה כזאת שהוא אומר, פעם אחת הוא נוזף בי, אל תיכנס לכיס של ינקלה שחר ושל גולדר, ואל תעשה לו חישובים, ופעם שנייה כל התוכנית הוא מדבר על הכסף וסופר לי כמה נתניה הרוויחו. בוא, דבר איתי על מה קורה בביתר ירושלים.
ביתר ירושלים, יכול, בואו נגיד באמת, אנחנו שבוע וחצי לליגה, יש לה גם דרבי ירושלים מדרוג, המצב רע מאוד מבחינה מקצועית סגל, נכון לעכשיו, היא אמנם מועדון מקווים להחתים בימים הקרובים כבר שחקן התקפה, אבל נכון לעכשיו, בהנחה שגם סורו נופל, אז ביתר ירושלים לא מצליחה להתחזק. ואיבדה עוגנים, איבדה עוגנים שזה ניקולה אסקו ושזה אספריה, תומה בכלל מתאמן עושה רץ מסביב למגרש, כמו במין הסכמה בין שני הצדדים, שהוא לא רוצה להיות כאן. ממש, אין לביתר, ביתר מחכה לאורי דהן כבר חודשיים ולא מביאה בלם זר. מצב לא טוב, מצב לא טוב לבית ירושלים, לדרבי גם אין לה
את פרד פייד, אין לה למעשה חלוץ טבעי. מתי מסתיים מועד העברות? הליגה נפתחת שבוע.
מועד העברות הוא ב-20 לספטמבר, שוב, בית ירושלים מתחילה עם מינוס 4, עוד שבוע וחצי את הליגה.
אוקיי.
זה נכון, יש זמן בדיוק עד היום האחרון בשעה 7 בערב.
נכון, אבל השאלה היא איך אתה מגיע, בואו נגיד ככה, אם ביתר את השני מחזורים ראשונים לפני הפגרת נבחרות, תעשה רע, אז זה ישפיע עליי.
אני מזכיר לך איך היא הגיעה לעונה שעברה, רע מאוד, עד אמצע העונה.
אבל מה שיש פה של המועדון, יוני?
מה אתה אומר?
זה לא אותם ציפיות. השנה זה לא דומה לשנה שעברה. שנה שעברה הקבוצה קיבלו הכל, הקבוצה הייתה על סף פירוק. פה היה מספיק זמן להכין את הקבוצה, ואני חושב ששוב, אני חושב שגם ברק אברהמוב לחוץ לצרף שחקנים. דברים לא הסתדרו לבית הר הקיץ. דברים לא הסתדרו לה, אני חושב
שגם... ברק אברמוב, במקום להתעסק קיץ שלם במלחמות אגו עם ירדן שואה, כן ישלם לו, כן מחר, כן יש לו הצעה, אין לו הצעה, כן יאריך את החוזה, לא יאריך את החוזה, במקום שהיה מתעסק ומתחיל לחרוש ולהביא שחקנים, ישראלים, זרים, לעשות איזה עבודה, להסיב איזה משב רוח מרענן לבית ירושלים, מתעסק בגן ילדים הזה, זה הכל. ככה זה נראה.
אני חושב במשך חודשיים כמעט התעסקה כל הזמן בעונש. שעל אחרי הגמר גביה, עד לפני חודש למעשה.
לא, וזה השתלם להם, כי הם לא הותחו במשחקי הגביה בסוף.
כל מה שנגרר עם ניקולה אסקו ואספריה, גם שבסוף היא סיימה את הקיץ בלעדיהם ובלי תחליפים. זאת אומרת, הייתה צריכה במקביל לא להשאיר, לנסות להשאיר או לנסות להביא תחליפים, לא זה ולא, זה בסוף איבדה שני שחקנים שהיו העוגן שלה. אתה יודע מה, יוני,
המסקנה האחת היא שלא מספיק שיש לך כסף, אתה צריך גם לנהל את העסק. אז זה יכול להיות שבעסקי המזון שלו הוא מעולה, בעסקי הכדורגל שלו עד עכשיו לא עשה מי יודע מה שאני יכול להתפעל מברק אברמוב, במיוחד לא הקיץ הזה בביתר ירושלים, ויש לי המון הערכה לאיש.
יכול להיות, יוני, שתוך כמה ימים פתאום ביתר תצרף שני שחקנים איכותיים, אבל נכון לעכשיו, לתחילת הליגה, היא איבדה את שניים, שלושה עוגנים שלה, חסרים לה עוגנים, ואין לה אותם, ואין לה כלום. זאת אומרת, זה לא שבא מישהו אחר, אפילו, שוב, אפילו פרד פריידי.
אתה יודע מה המזל של ביתר, אופיר?
מה?
יוסי אבוקסיס, והקהל
כמה,
שלה.
כמה, אבל כמה, כמה אפשר לשחוט את הלימון הזה?
יוני, יוסי אבוקסיס תמיד שם בסוף, תמיד שם.
אבל לפעמים זה גם נגמר, הלימון הזה, אתה שוחט אותו בסוף הוא נגמר, ואז זה מתחיל, לפעמים זה גם מתרסק. לא כל הזמן יהיה בול המזל הזה להביא ברגע האחרון שחקן.
זה נכון מה שאתה אומר,
זה לא בדיוק נכון, כי ברגע שביתר ירושלים רוצה לשאול שחקנים או לחכות, היא צריכה לראות להתפתחויות. אם אתה דבר על אורי דן למשל, עד שידעו מה קורה עם בלם מחליף או דברים אחרים, לא ישחררו אותו.
נכון, גם בחיפה יש כמה כאלה, נכון?
אגב, שביתר ירושלים הביא את פרד פריידי, הוא לא תרם לה כלום בליגה, הוא הגיע בלי חשק, אמר פצוע, לא פצוע, היא קיבלה אותו רק בגביע. זאת אומרת, לפעמים באים שחקנים
ועכשיו היא תקבל אותו בעונה שלמה.
אין לך תפוקה, ואם ביתר תיפול עכשיו בשחקן אחד בהתקפה, אין לה התקפה. היא לא יכולה, היא חייבת לפגוע בול בכל שחקן שהיא תביא. כל העונה הבאה של העונה הקרובה של ביתר ירושלים תלויה ברכה שהיא עדיין לא הביאה.
ויש לך את פריידי שיבוא וייתן מתחילת העונת הקבלות. שחקן.
נו, אז הוא שיחק נגד פאוק סלוניקי, מאז הוא לא מתאמן, רק אוהב לו, אצלו זה גם שיר החשק. אגב, בגלל זה ביתר ירושלים מחפשת עכשיו קודם כל חלוץ.
איזה כיף לך, אופיר, לא משעמם לך, לא הפועל תל אביב, לא ביתר ירושלים, אתה חי את חיים.
מה, מגיעים לכאן, אני אגיד לך מה שאני יכול להגיד לך, ביתר מגיעים, לא במקרה הזרים האלה, מגיעים לפה ובקריירה שלהם הסתובבו יותר מדי, ואז הם באים לפה ב-150, 130, לא במקרה הם לא מצאו את המקום שלהם, כל אחד עם סיפור בפני עצמו.
כן. טוב, בוא נדבר רגע משפט על הפועל תל אביב, ולפני זה היא ספגה עם עונש קל בבית הדין.
כן, עונש הוא על שירי השואה, לא על
קריאות נאו-נאצי לעבר טל בן חיים, מכבי פתח תקווה, ושירת שואה למכבי, משערים 4-5, בקיצור זה נגמר ב-3,000 שקל לקנס.
אגב, רון, אני חושב שהעמדה לדין הזאת היא פופוליסטית, למה אני שומע את זה בכל משחק של הפועל תל אביב, את השירים האלה.
בסדר, אבל הנה,
צריך להחליט, או שזה מותר או שזה אסור.
רגע, אם זה מופיעו, זה מופיעו לפי דוח של שופט או משקיף, נכון? זה לא סתם היה עמדה לדין. או שאתה רואה, התובע ראה את זה בטלוויזיה. אתה הבין? כך שזה לא, זה שופט. שופטים מציינים, ברגע זה מציינים בדוח, עובר לתובע.
נו, אז אני אומר, שופטים מתעלמים, אני גם חושב ששופטים מתעלמים מזה לאורך כל השנה, זה כבר הפך להיות נועל, אתה יודע, שזה משהו שלא מעמידים עליו לדין.
בסדר.
שוב, אני כמובן בעד להעמיד לדין, אבל צריך שתהיה אחידות, או שמעמידים על זה לדין קבוע, שופט מציין בדוח, משקיף כל משחק, ואז אולי הקהל יפסיק עם זה, אולי הקהל מרשה לעצמו, כי לא מפסיק, כי לא עושים עם זה כלום לאורך השנה.
כן. בכל מקרה יש להם גם עונש על תנאי של 5,000 שקל עד תום העונה. איפה הם משחקים הפועל בשבת?
הם נגד חדרה,
נגד משחקי חדרה דירוג. במשחקי הדירוג, בגביע הטוטו.
עומרי אלטמן בסגל פעם ראשונה.
מה זה בסגל? מתי הוא ישחק?
לא, יכול להיות שהוא ישחק.
אני שואל, אני לא יודע.
התכנון
הוא
שהוא ישחק עד מחצית, תלוי כמה
תוכל יהיה לו.
הבנתי.
נכון. לא, עכשיו זורקים אותו 90 דקות.
זה משחקו הראשון העונה, נכון?
כן, הוא לא עשה כלום. אגב, גם
אלן אושבולט, יש לו בעיות גב קשות.
גם אלן אושבולט זה יהיה דקות ראשונות של העונה, אם ישחק.
הבנתי. יפה, על הכיפק. אופיר, המון תודה.
תודה לכם.
עוזי דן, ספורט הארץ, אהלן, ערב טוב. בוא נדבר קודם כל על הסופר קאפ האירופי הערב ב-10, המשחק הזה מפיראוס ביוון, מנצ'סטר סיטי נגד סיביליה, אלופת הליגה האירופית, המשחק יהיה בשידור ישיר בספורט 5 בשעה 10. מה אנחנו אמורים לראות? אני חושב שהסיטי קצת באבל ממה שקרה עם דבריינה.
הסיטי לא רק באבל ממה שקרה עם דבריינה, שיעדר עד
אמצע
השנה הנוכחית, זאת אומרת עד סוף 2023, הם גם, אתה יודע, הם לקחו טראבל עונה שעברה, עשו את הכל מה שאפשר, אבל התחילו את העונה הזאת, הפסידו לארסנל בסופרקאפ במגנת צדקה האנגלי, שזה נכון, זה לא תואר משמעותי, אבל זה של סיטי, כל תואר שהיא מאבדת, היא מאבדת, והיום נגד שביליה, שביליה לא פריירית במפעלים האלה, אנחנו מכירים אותה, אם מצוותית היא לא לוקחת, זה יהיה בתחינתה לאבד שני תארים ראשונים, לפני שכמעט מתחילה העונה, זאת אומרת, היה מחזור אחד וזה, בוא נראה, יסין בונו, השוער של סביליה, שהצטיין במרוקו במונדיאל, והיה ריאל מדריד נורא רצה אותו כמחליף לקורטואה, בסוף הגיע כמובן קפה מצ'לסי, גם הוא הולך לסעודיה, אז הוא די הופעת...
מצעד בלתי נפסק של
ז'ורחי משם. כן, דבר על זה, אוזי פשוט לחוץ, ציוני, אני חייב להרוץ אותו הרבה דברים. אוזי, כמה משפטים על יאנג בויז, אתה מכיר את המועדון טוב מאיתנו? הם ביום רביעי הבא בחיפה.
זו קבוצה שחזרה אחרי הרבה מאוד שנים לצמרת השוויצרית, הייתה פעם אימפריה, האליפות שלה ב-2018 הייתה אחרי 32 שנה שלא זכתה, יש שם היום כסף, יש שם היום מצד אחד 5 אליפויות ב-6 העונות האחרונות, כולל דאבל בעונה שעברה, רחל ויקי שהיה היום המאמן, זה היה קשר טוב מאוד שנבחרת שווייץ, חלק ביורו, חלק במונדיאל, נציב קבוצה מאוד התקפית, מצד שני התחיל את העונה לא טוב, ההגנה שלה ספגה בכל משחק, כולל נגד קבוצות תחתית, עשה ב4 מחזורים ראשונים של הליגה הספציארית, שני נתחונות, שני טקו. צריך להגיד שהמגרש של האצטדיון המשופט, או בעצם המחודש, שבברן שבו שיחקו את גמר גביע העולם ב-1954, דשא סינתטי שמבחינת מכבי חיפה זו בעיה, אני חושב... זה יהיה משחק של התקפות, זאת אומרת, התקפה של יאנג בויז נגד הגנת מכבי חיפה ולהפך. העובדה שהמשחק...
כן, אבל מכבי חיפה פוגש את יאנג בויז בשעה שהמאמן שלה, יש עליו המון ביקורת, והקבוצה לא ממש בשיאה, והיא מגיעה למשחק הזה, אחרי שמכבי חיפה כבר עם 3 משחקים.
מכבי חיפה, אני חושב, לא שיחקה בליגה, מכבי חיפה שיחקה באירופה, נראתה טוב. בואי, אני אומר, תשמע, זה 50-50, משחק שני בשוויץ, וקבוצה שהייתה בליגת אלופות, שניצחה את יובנטוס בדיוק במכבי חיפה, שניצחה את מנצ'סטר יונייטד בדיוק במכבי חיפה פעם.
הייתה רק פעם אחת, מכבי חיפה יותר.
לא, לא הייתה פעם אחת, הייתה פעמיים ב-5 שנים האחרונות בשלב הבתים. קבוצה שלא פחות מנסה ממכבי חיפה באירופה. עשתה תיקו וניצחון למנצ'סטר יונייטד, לא מנצ'סטר יונייטד שבא עם הרכב השני כמו בזמנו. לא צריך לזלזל גם
באלופת
שווייץ. אני חושב שהסיכויים הם 50-50. מכבי חיפה הראתה שיודעת לשחק ונגד טובה מברטיסלבה. בואו נראה. לגמרי.
מוזי, המון תודה.
להתראות.
אנחנו עכשיו עם שימון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, היה לנו ערב טוב.
ערב טוב חברים.
בואו תספר לנו מה היה בבית הדין המשמעתי, ראיתי שם שאיציק עובדיה אמר שלא היו צריכים להחמיר, זה לא נסיבות מחמירות, זה רק נסיבות. בואו תעדכן אותנו עם האבוקות בדשא, היום מכבי חיפה הוא עמדה לדין.
אתם איתי?
איתך,
כן.
איתך.
אני אומר, מכבי חיפה נתקע ודחתה כמה פעמים, אתה יודע, עדיין אין פה איזושהי החלטה או משהו כזה. אבל מכבי חיפה מקווה שאתה יודע, לא יופעל באמת הפחתת נקודות, עונש כזה קשה, אבל עדיין, אתה יודע, הגיעו פה צילומים וכאלה
דברים. התובע, אני לא יודע מה הם רוצים על עונש קשה, התובע דרש הפחתת 2 נקודות בפועל.
להפעיל את התנאי.
זה משהו שהיה על תנאי, נכון.
כן.
זה משהו שהיה על תנאי, והם מנסים, אתה יודע, להפעיל אותו.
מה, אז מה יהיה בסוף? נקודה בפועל, נקודה על תנאי?
אני חושב שאפילו את התנאי...
איפה הוא יודע? הוא לא היה בקורס נביאים.
לא, לא, לא.
הוא צריך ללכת, דווקא הוא גר בעיר של צדיקים.
אחרי מה שהיה עם ביתר ירושלים, אז לדעתי בכל אופן, לצדין לא יכול לעשות פה איפה ואיפה.
תגיד רגע.
רגע, מה מצבו של אחיך בסקרים?
שנייה, נו.
תן לי רגע, אלבאס, מה מצבו של אחיך בסקרים למועצת העיר?
לרשות העיר, לא מועצת
העיר. לרשות העיר.
ברוך השם במגמת עלייה.
כן?
ראש עיריית שפת הבא.
אנחנו קוראים מפה, באמת, קוראים מפה לתמוך בו. אני שמח לי, רק על ההיכרות איתך אני רוצה לתמוך בו.
לא, לא, אני מחר מתחיל תוכנית של שעתיים, רק על הבחירות, אל תצבח אותי, אני לא קורא לאף אחד ולא תומך באף אחד.
אבל אני לא מעורב. מה, אני מצביע, אני בוחר בשפת.
אני
נכון. תגיד רגע, שלום.
תן לי רגע.
שלום, שימון, נו, יאללה, דבר.
תן לי רגע.
יאללה, בחירות.
אלבאז, הוא יחדש את הימים של הפועל צפת?
בעזרת השם, הוא היה אחד, הוא קודם כל היה שחקן במחלקת נוער עד קבוצת הנוער, ואתה יודע, היה גם אחד האוהדים הגדולים שלו.
אז הגיע.
ספורט ברמה חברה בלי שום קשר.
אז אני אומר, הנה, בוא נצריך, פעם זה היה מועדון שהיינו באים רמת גן בליגה א' לצפת, היו הרבה פיחודים.
בימים שאם אתה זוכר את איבו נקיץ' ופרד לואיץ' וכל השחקנים האלה שהיו בליגה טל, אז מכבי תל אביב ועל השחקנים כמו קונסטנטין פופה, אם אתה זוכר שהגיע פה לצפת.
אני מדבר איתך על הכדורגל.
על הכדורגל, זה ימין של אז, אז אתה זוכר את אשר פריסה.
נו, נו, אז למה לא? למה לא?
נכון, אתה יודע, אבל הקבוצה שלנו לצערי הרב בצפת התפרקה עונה אחרונה, ירדה לליגה ג' עם חובות ובלגנים לא גדולים, נקווה שבעזרת השם שנה הבאה זה כבר יראה יותר טוב.
נו יפה, כן יוני, מה רצית באמת על גבלי העולם הזה? כן.
לא, מה אומרים במכבי חיפה? אתה יודע, אני מעבר זוכר שאם היינו מותחים ביקורת על מישהו, אז בסוף מישהו היה בא ואומר, אמרתי לכם, אתם רק קשקשנים. ככה אומרים היום על מסיידגו, בעקבות כל הביקורת שהייתה עד היום?
זהו, אז קודם כל, לא רק ביקורת, אתה יודע, כולם, כולל אותי, הרימו גבה כשמסיימו נע, ורק, אתה יודע, התחילו לספור את הימים, חודשים ושבועות, מתי הוא יהיה בבית, ואף אחד לא האמין שבאמת הוא ישרוד ובאמת מכבי חיפה תראה. אני אומר לך שאתמול ישבתי באצטדיון והיו אוהדים שבאו אליי ואמרו לי, אני לא רואה הבדל בין מכבי חיפה הזו למכבי חיפה של ברק בכר.
כן, הבדל, זה אותה קבוצה, למה אתם לא מבינים את זה?
אבל יוני, אבל הרבה מאוד שחקנים משמעותיים כמו אצילי, כמו אבו פאני, כמו ג'וש כהן, כמו ברק בכר וכל הצוות שלו, אנשים באמת משמעותיים.
לא באו נכים על כיסאות גלגלים, באו שחקנים לא רעים, אין הבדל כזה גדול חוץ מאצילי.
אבל אתה יודע, מכבי חיפה נחלשה מבחינת הסגל שלה, אבל מבחינת האיכויות והיכולת, אתה יודע, אתה רואה פתאום את שרי מבשל שלושה שערים, ואתה רואה את איתמר ניצן שספג לו מהביקורת, אתה יודע, שיש איזה כדור, אז הוא לוקח אותו כמו שצריך, ואתה רואה את פיירו כובש מכל מצב פתאום שיש לו, אז אתה אומר, בוא'נה, זה מכבי חיפה טובה בכל מצב. ואתה יודע שעכשיו כשמכבי חיפה רואה באמת היריבה בפלייאוף, היא מאמינה שהיא כן יכולה לעשות את זה, יכולה לעשות היסטוריה ולהגיע להיות הקבוצה הישראלית הראשונה שמגיעה שנתיים ברציפות לשלב הבתים.
כן.
יפה.
תגיד כן. לי רגע, עוד דבר אחד, הבנתי שבאיזשהו מקום ששירי הולך להיפגש לגבי מענקים הם עולים לשלב הבתים של ליגת האלופות. יש כבר מספרים? יש כבר סכומים?
מה? יש שחקנים, לא מעט שחקנים שיש להם סעיפים בחוזה לגבי הפעלה לשלב בתים בליגת האלופות, בליגה האירופאית וכאלה דברים. אבל בלי שום קשר למה שיש בחוזה, יכול להגיד לך שבמכבי חיפה אומרים לפחות, אתה יודע, עובדי רקורד הזה, שאם באמת מכבי חיפה תגיע לשלב הבתים של ליגת האלופות, גם מי שאין לו יקבל. אז כולם יצ'ופרו וכולם יקבלו וכולם ישודרו מבחינה כספית.
נשתמע מחר, אלבאז, המון תודה.
תודה רבה לכם, ביי ביי.
חזרנו. אלי סניור, ראש אגף הפלילים בחדשות 13. אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
בוא תספר לי בדיוק מה קורה שם באמת בפרשה של ניסיון הסחיטה. למה ניסיון? סחיטה. של עמוס לוזון.
סחיטה שלא צלחה, כן.
כן, פרקליטות מחוז תל אביב הודיע לשני החשודים הבגירים שהם תושבי המרכז. שנשקל את העמדתם לדין בחשד עבירות של פגיעה בפרטיות, הטרדה מינית, סחיטה ועוד. לעומת זאת הקטין, לא הודיעו לגביו דבר.
לא שלא הודיעו לגביו דבר, לא יהיה דבר. שניים, בכל הפרשה הזאת שבה היחידה המרכזית עצרה שלושה, כמו שאמרת, שני בגירים, בניהם של אנשי עסקים, אחד מהם גם בנו של מי שהיה פעם שבוע שבוצת כדורגל, והקטין שהוא בן של שופט ש... על פניו היחידה חוקרת חשדה ששלושתם גם יחד היו מעורבים בסחיטה, בסופו של הפרקליטות מודיעה רק לשני הבגירים, שהיא מתכוונת להעמיד אותם לדין בחפוף לשימוע, ואפילו כותבת בכתב החשדות שיש עוד אחד שהתקשר למקורב של לוזון שזהותו אינו ידוע לפרקליטות, אז ככה הם שמים את זה, כי בסופו של דבר נגד הקטין לא נמצאו מספיק ראיות, למרות שהיה את אחד החשודים שטען.
וקצת ככה, אתה יודע, זה מין פאזל כזה, פאזל של 20 חלקים, שקל לסדר אותו, שבסוף בסוף לקטין.
אני חושב שדיברנו על זה אותו לפני יומיים, ואמרנו שכנראה אל תופתו אם אחד מהם לא יהיה, אז כן, כמו שאמרו החוקרים, והלחצים שהיו בכל ההתנהלות של המשטרה, בסופו של דבר...
זה מריח לא טוב, זה מריח רע מאוד.
זה הרבה יותר ממריח לא טוב.
זה מריח ממש מפיוזי.
בפרשה הזאת, אז כן, אז הפרשה הזאת פה הנחה, אכן יש מי שסילם את הסרטון, יש מי שיעביר אותו, רק זהותו של מי שהתקשר למקורב של לוזון ודרש את הכסף, אינו ידוע, ככה אומרים לפרקליטות, ואתה יודע, אני אומר, כשהם קצת יחשפו גם חומר חקירה, אי אפשר לדעת למה היא לא ידועה לפרקליטות, בסופו של דבר האירוע הזה מאחורי לוזון, הוא יודע...
לא מאחריו, הנזק שנגרם לו הוא חייב לטבוע אותם, חייב, לא משנה מה הם יקבלו.
בהיבט הפלילי, הפרשה הזאת נסגרה, עברה מהמשטרה, עכשיו הם מתמקדים באירועי הירי, וכן, התחושה שאתה אומר היא באמת לא נוחה, לא רק מה שאתה אומר, אומרים את זה גם חוקרים, אומרים את זה גם, אתה יודע, מעורבים האחרים בתיק, סניגורים שמבינים דבר או שניים בענייני מעצר, חקירה מהירה, כן, מזכיר רק שבוע שעבר בוצעו המעצרים, היום כבר בעצם יש את כתב החשדות, ועכשיו שני הבגירים האלה יצטרכו לתת את זה, אין חולק עליהם שאחד מהם צילם, אין חולק שאחד מהם העביר את זה, הוא טוען שהוא העביר את זה לקטין לצורך ביצוע סחיטה, לא נמצאו ראיות כמו שאמרנו, אבל כמו שאמרנו גם שניהם, כן, אסור לשכוח, ידיהם היו בפרשה הזאת.
סניור, הקטין לא מופיע בקבוצת הוואטסאפ שחשפו החוקרים בטלפון אחר?
בקבוצת וואטסאפ הזאת היו הרבה אנשים גם אחרים, לא כולם, אתה יודע, אחרי ש...
חשודים.
בדיוק. כולם, מכל מי שהיה בקבוצת וואטסאפ גם נגבתה עדות. בסופו של דבר, אני רק מזכיר, אחד החשודים, בעל מפתח ערבי, אמר לחוקרים, אני העברתי את הסרטון לקטין, אמר את שמו, הוא זה שביצע את השיחה, החוקרים עשו ביניהם אימות, הוא גם אמר לחוקרים, תעשו זיהוי, מסדר זיהוי קולי עם המקורב של לוזון, שקיבל את השיחה. בנה שלי רית רחמים, שהוא יגיד שהוא זיהה את המפתח שלי, רקע לזה, אבל זיהוי מסדר כזה, זיהוי לא נעשה, וכמו שאמרתי, בסופו של דבר בכתב האישום, יהיה רשום שזהותו של זה שהתקשר למקורב ללוזון, אינה ידועה למה שהיה, וככה פשוט סגרו את האירוע הזה.
מדהים, מדהים מה שקורה פה, באמת, מה שאתה מספר לנו זה באמת נבצר מבינתי
הטיוח הזה. אגב, בואו נעבור לדבר אחר, חלפה כבר תקופה ארוכה מאז המעצר של משה חוגג והחקירה וכל הדברים, מה קורה עם זה? זה כבר עניין של שנה, לא יותר אפילו.
כבר יותר משנה, אם אני לא תדע בסוף מזמן, אבל עוד פעם, החוקרים עדיין מבצעים פעולות בתיק הכלכלית, בתיק ה... של החשד לעבירות מין, הוא הסתיים מזמן, אין שם פעולות, כלום. בעניין של הקטע הכלכלי, עשו חיקור דין בחול, נסו לחול, גבו עדויות, אומרים שם שהם מתקדמים בתיק, אתה יודע, זה כן, זה כסף איתי, אין ספק בקטע הזה, במשטרה מאמינים, ואומרים שבסופו של דבר גם פה הם יסיימו את תיק החקירה. אכן, מגיע מילה, אתה יודע, לעובדה שזה לוקח, מילת ביקורת, על זה שזה לוקח כל כך הרבה זמן, המשטרה מנסים להסביר.
ויכול להיות שכל כך הרבה זמן ובסוף לא יצא כלום, אז איזה עינוי דין זה ואיזה שפכו את דמו של האיש.
קודם כל, יצא פה משהו אני אומר, ועדיין זה עינוי דין, כן. אני חושב שתקופה כזאת ארוכה, יש בעיה מאוד מאוד קשה למשטרה, נכנסו לתיק הזה. כמו שאמרתי, יהיה פה משהו בוודאות, כאילו, ככה אומרים החוקרים. מצד שני, התקופה כל כך ממושכת, החוסר ודאות של הבן אדם, כן? זה גם עינוי דין, אתה צודק.
על הכיפק, המון תודה סניור.
תודה לכם.
טוב, אז הושגה הסכמה בין ועד השופטים, נציגות השופטים וההסתדרות הלאומית שמגבה אותם בדיוני שכר להתאחדות לכדורגל. נקבעו תוספות שכר משמעותיות בכל הליגות, לכלל השופטים שמאוגדים באיגוד. התוספות ייכנסו לתוקף בינואר 2024. העלות ההסכם בין הצדדים לשלוש שנים, הוא אמור להסתיים ב-31 בדצמבר 2027, היא כ-20 מיליון שקלים, תוספת של 5 מיליון שקלים בכל שנה. אתה מבסוט, יוני?
כן, הם מגיע להם, מה?
ברור שמגיע להם.
הוא רואה משחקי ילדים של שופטים בני 50, 40, בשביל 80, 90 שקל, באים שבת ועושים עוד איזה 300-400 שקל, עוזבים את המשפחות שלהם, מקבלים כללות מההורים, צעקות מההורים. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה שכר עבדים פה?
קודם כל כן. אבל זה מה שיש. מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל בכדורסל, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב.
הגעתם כבר לפולין?
כן.
ואיך קוראים לעיר שאתם תשחקו בה?
גלביצה.
גלביצה. ליד מה זה שנדע בערך?
זה 50 קילומטר מאושוויץ, אם אתה רוצה נקודת
ציון. אוי, אלה מדהירים. טוב, נו, פולני, מה אני מצפה בכלל? אתמול הפסידה הנבחרת 65-67 לאסטוניה. לא שיחקו טוב, אבל עמדו במשימה והגיעו לחצי הגמר. אבל היו שם באמת בעיות שעלולות לפגוע בנו בחצי הגמר. איך אתה חושב את זה? איך אתה מעריך את זה?
דבר ראשון, אני חושב שחצי הגמר יהיה סיפור אחר לגמרי, אבל המשחק אתמול באמת היה משחק קשה. היה משחק באווירה מאוד מאוד חמה.
גם ביציעים או רק או על המגרש?
לא, לא, ביציעים, היה ממש אווירה נהדרת, אם אתה שואל אותי, כן? לא עוינת.
זה לא קהל, לא קהל טורקי או יווני.
לא, לא יהיה טורקי או יווני, אבל בהחלט קהל חם ותומך. החבר'ה שלנו באמת לא נתנו את המשחק הכי טוב שלהם, אבל ידענו במספרים שאנחנו רוצים לנצח, אבל גם יכולים להרשות לעצמנו להפסיד בהפרשים מסוים, כשהמטרה זה הייתה לסיים מקום ראשון, זה השגנו. כן. פתחנו רע מאוד, ומיה 10 הפרש אחרי
15-5,
כן. די הלחיץ, אבל בסדר, עברנו את זה.
מה ההבדלים, מה קרה לים מדר ערב לפני כן ובמשחק הזה?
זה כל כך הרבה דברים, וזה גם מאוד אופייני בטורניר, ששחקן לא יכול לשמור על רמה מאוד גבוהה, כמו שים שיחק בשני המשחקים הראשונים לאורך כל ערב. נדיר שזה קורה. שמר עליו שחקן גבוה, הוא פחות נכנס למשחק, אבל זה באמת היסטוריה, אתה יודע, היריבה הבאה שלנו, שככל הנראה תהיה בוסניה, אז היא כבר רמה אחרת בכדורסל האירופאי מאשר...
זה גם נורקיץ' וגם מוסה, נכון?
נכון.
עכשיו, קראתי
של... עוד איזה שחקן NBA נוסף, ועוד וחלילוביץ', לא כל כך חזק בשמות, אבל...
לא, לא, שחקנים שאנחנו מכירים, שחקנים שאנחנו מכירים, זה לא... מכירים את היכולות שלהם, מה שמדאיג אותי באמת זה אתמול לפחות ראינו את זה, אתה יודע, ברור שגם לא הצלחנו להגיע לרמה התקפית עם סקור גבוה, אבל עזוב את זה, את הנקודות שעשו אסטונים מריבון התקפה ומהזדמנות שנייה בכלל, לוסבול עם כל הדברים, שעם הלהקה שיש לבוסנים, על אף שהם ישנים ארבעה על אותה מיטה, לפי מה שאומרים, מספר מוסה, אין להם כסף, אז עלולה להיות בעיה.
לא, בכלל התנאים פה לא טובים בינתיים, מה שראינו בפולין. יש לנו צמיחה בתנאים מחמישה כוכבים למינוס, ממה שחווינו בשבוע האחרון בטלין, לעומת מה שקורה פה.
איך האולם?
האולם יפהפה.
האולם יפהפה, בטלין מאוד התרשמתי.
האולם ענק, יפהפה, הוא פחות ביתי. מאשר האולם בטלין. טלין היה אולם ממש ביתי, זה אולם של אופי קרח, שהקהל יושב ממש על המגרש. פה זה אולם רחב, אני עכשיו פה, יש משחק של פולין נגד פורטוגל.
כמה קהל היה שם באולם?
בטלין?
כן.
שמעתי מישהו אומר 7,000, אבל לא...
לא, לא, אבל הייתה אווירה, אני צפיתי במשחק, חצי ראשון ברדיו וחצי שני בבית, הייתה אווירה, באמת...
פה בפולין זה אולם של 13,000 מקומות, אבל הוא חצי ריק עכשיו שפה פולין נגד פורטוגל, הוא לא...
פולין כבר הבטיחה את עלייתה, נכון? לחצי הגמר.
לא ממש, הם צריכים... יש להם עכשיו משחק גם כן עם סיפור של הפרשים, אבל סביר להניח שהם מסיימו במקום הראשון בבית.
מה האפשרות האחרת חוץ מבוסניה? תביא לי משהו יותר טוב, יותר נוח?
וואי, אין יותר נוח. אין. זה ב-99% בוסניה, לא אכניס אתכם לחישובים, כי זה מה זה מורכב.
הם משחקים באיסטנבול.
אני רק אגיד לך, לא, פה.
גם הם שם? לא בטורקיה?
כן, כן. בוסניה הפסידה לפולין, שלשום.
כן. וואה.
והמקום הראשון בבית כנראה יהיה פולין, השני בוסניה, ואנחנו מצטזים עם הבית הזה. אם אתה רוצה טעימה של ההפרשים, הסיכוי היחידי לא לקבל את בוסניה, זה אם פורטוגל ינצחו פולין בתשע הפרש.
וזה מה, תתקדם. זה משהו דמיוני?
כן, לא, שמעת מה אמר, תתקדם. אתה תעמיס עליו. איך מרגישים...
עד כדי כך?
איך מרגישים החבר'ה באמת אחרי שלושה משחקים? נזכיר רק שהציפיות היו בגרביים, גם אחרי ההכנה, שהפסידו במשחקי ההכנה, וקבוצות לא מי יודע מה, אבל נגד צפון מקדוניה וצ'כיה באמת היו הצגות, וגם נגד אסטוניה, תשמע, לחזור פעמיים מפיגור של 10 הבדל, פיגור 5-15 ופיגור 10-20 בחצי הראשון, ועם כל המגבלות שהיו עם ריבאונד, עשינו את זה.
בסוף, אחרי שאתה מסתכל, אז ברור שרצינו לנצח כמובן, אבל זה סך הכל, זה בסדר. סיימנו מקום ראשון, באמת עם שני משחקים שנתנו לנו תחושה טובה לגבי מה שאנחנו עושים, ועם משחק אחד שהסביר לנו שאם לא יהיה את כל המלחמה על הריבאונד, ולא ניקח את כל הלוסבולים שדיברת עליהם, אז יהיה לנו קשה לנצח, אז כאילו אנחנו במצב יחסי טוב, ההפסד הזה הוא כן מלמד אותנו מה שאנחנו לא חסינים, והוא עדיין לא גרם לנו נזק בטבלה או משהו כזה, בסדר, אנחנו במצב טוב.
כן, תשמע, אם אנחנו באמת עם קרביץ ואובר וכל הדברים האלה עושים עבודה ועשו עבודה בטורניר הזה, אין ספק, נכון, יש כוכבים, אבל יש גם שחקנים שעולים, ונותנים תוצרת, אז הכל על הכיפק. מה אני אגיד לך? שיהיה בהצלחה. המשחק בשישי, נכון, מוטי?
שנהיה בריאים, שישי בערב, כן.
מה נשאר לכם? שני משחקים ולהביא את העסק ל...
הלוואי, או אחד קודם.
אם הם מנצחים, יוני.
כן, ברור.
אם הם מנצחים את שני המשחקים האלה ומגיעים לטורניר עצמו בספטמבר הבא, לא בספטמבר, מה אני מדבר? נו, זה לפני אולימפיה, ביולי. זה הישג חסר תקדים, בחייך, ברמה הזאת של הטורניר.
גם.
מוטי, המון תודה.
תודה לכם, חבר'ה, ביי.
תודה רבה.
אנחנו עכשיו עם משה בוחבוט, יושב ראש ועד, או יותר נכון, יושב ראש נציגות השופטים בהתאחדות לכדורגל ובאיגוד השופטים. אהלן, בוחבוט.
ערב טוב, טוב. אנחנו מדברים יותר מדי לאחרונה.
טוב, אני אקווה זה פעם אחרונה, כי אני רואה שהשגתם הסכם. עכשיו תגיד לי מה הסכם טוב.
ברוך השם, אני שמח מאוד שהגענו לרגע הזה. עדיין יש אישור פורמלי שצריך להיות בישיבת הנהלת ההתאחדות לכדורגל ב-28 לאוגוסט, אבל אני שמח שהצלחנו להביא היום בשורה לציבור כל כך גדול של שופטי כדורגל, ולתקן עיוות של עשרות שנים בשכר שהוא לא שכר, ובאמת אני חושב שביחד עם ההתאחדות לכדורגל, ביחד עם ההסתדרות הלאומית, עם אלי גל
בוא דבר
איתנו אבל במספרים
אתה מתחיל לדבר איתנו, זהו, בוא נכין מספרים קצת, כי אתה מדבר איתנו זה
שופט ששופט בליגת ילדים
יועץ אסטרטגיה מתחזר למאחר
ומקבל 300 שקל, מה הוא מקבל?
אני יכול לספר לכם ששופט שעבד 3-4 שעות וקיבל 95 שקלים, השכר המינימלי באיגוד השופטים החל מהראשון 2024 הוא 185 שקלים.
ומה עם הוצאות הנסיעה של אותו שופט למשחק?
בהתאמה, הכל עולה בהתאמה, כל הסגלים מקבלים תוספות משמעותיות מאוד, כל השכר, ממש קוף, באמת, אין תאריך
אחד. אז בוא תספר לי, כמה ירוויח שופט בליגה א'?
אני יכול לספר לכם, בוא, עדיין השופטים עצמם לא קיבלו את כל הנתונים, אני רוצה קודם כל לחשוף אותם בפניהם, אבל אני יכול לספר לכם ש-20 מיליון שקלים לארבע עונות, זה תוספת תקציבית גדולה ומאוד מאוד מאוד משדרגת את תנאי השכר של השופטים בישראל.
אז תדבר איתי באחוזים, שופט בליגה א' קיבל 300 שקלים, אני זוכר נכון, נכון? זה מה שקיבל?
שופט בליגה א' קיבל 330 שקלים, יהיה לו תוספת של 35-40% השכר.
כאילו 450 שקלים. שמע, קודם כל זה יפה שיש תוספת. על הגובה התוספת אפשר, חלק יהיו מרוצים, חלק פחות, אפשר אפילו להתווכח על זה. השאלה הגדולה, אם זה משהו שצעד ראשון וצפוי המשך, אתה יודע, לשדרוג.
אני אספר לכם, תראה, יונתן וקוף, אתם יודעים, להעלות שכר בצורה כזו משמעותית, אתם שניכם בעלי די ניסיון ויודעים טוב מאוד, שבדרך כלל בהסכמי שכר, אז יש העלאה של 3-4-5%. פה באיגוד היה ממש משהו שהוא היה נוראי מבחינת טבלאות השכר בליגות החובבניות, והקושי הראשוני להגיע להעלאה כזו משמעותית, הוא הקושי הקשה ביותר.
עכשיו, בהסכם הקיבוצי הבא, שכבר השכר, הוא יהיה שכר שאפשר לחיות איתו, התוספות כבר יהיו יותר על, על השמנת, אפשר לומר את זה ככה. אפשר, יהיה אפשר להגיע כבר יותר לשכר, שכבר ממש קרוב לשכר של אנשים שעובדים בעבודה ראשונה. כרגע הקושי היה מאוד גדול, לעלות שכר מ-95 שקלים ל-185 שקלים, ו-90 ומשהו אחוז, אתם צריכים להבין. זה קושי מאוד גדול, גם מבחינת ההתאחדות לכדורגל, גם מבחינתנו כוועד היה להשיג את זה, ובעיקר היה כדי לגייס את הכספים האלה.
מול מי ישבתם?
המסע ומתן היה מול ההתאחדות לכדורגל, מול מנכ"ל איגוד השופטים, מול שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מול ניב גולדשטיין, מנכ"ל ההתאחדות לכדורגל, ודודי גיל, גזבר ההתאחדות לכדורגל.
ועכשיו הסיכום העקרוני שהשגתם, שנייה, קוף, רגע. שהשגתם צריך כפוף לאישור נוסף או ש...
בוודאי, בוודאי. שינו זוארץ הוא לא הבעלים של ההתאחדות לכדורגל, הוא יושב ראש, הוא צריך לאשר את ההסכם הזה בהנהלת ההתאחדות לכדורגל ב-28 לחודש. אני כולי תקווה שהכל...
ולמה זה רק מינואר 24 ולא מיידית?
שנת תקציב, כמו שאתה יודע, שנת תקציב מתחילה בינואר, מסתיימת בדצמבר, ולא משהו שאפשר לשנות אותו במדינת ישראל, וכמו שההתאחדות לכדורגל עומדת בתקציבים ומקבלת תקציבים ומנהלת אותם בשנה קלנדרית, אז גם ההסכם הקיבוצי הזה ייכנס לתוקף החל מינואר 24.
מה עם תנאים נלווים יש מעבר לכסף, דברים, הטבות אחרות?
ודאי, שיפור בתנאי הרווחה, שיפור בדמי הנסיעה, ממש אין סעיף בהסכם הקיבוצי הזה שאין בו שיפור.
מדהים.
תגיד, אבל אתה יודע מה אני חושב תמיד? שאם נתנו לכם באמת 5 מיליון שקלים לשנה, אז היה להם 7.
אני חייב לקבל 10.
לא, 7, אתה יודע, כי באמת, ככה זה נראה.
אני מבטיח לך שעשינו את המקסימום, וגם בהתחיל בכדורגל.
שופטים בליגה טל ובליגה השנייה, שהן שתי ליגות מקצועניות, גם יזכו לתוספות?
בוודאי. כמו שאני אמרתי בהתחלה, בתחילת דבריי, אין סגל, אין שופט כדורגל במדינת ישראל שלא שודרג בצורה משמעותית בהסכם הזה.
ועדיין פערים עצומים בינינו לבין אירופה. נכון?
הפערים העצומים, הפערים הם עדיין עצומים בינינו לבין המדינות עם הכדורגל המוביל באירופה, כן, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך מאוד אפילו, בליגות המקצועניות בלבד. שופט בליגה המקצוענית באירופה, ברוב המקרים הוא חצי מקצוען, ואני יכול גם לספר לכם שיש תהליך עכשיו שמתחיל להתקיים, מתחיל לרקום אור וגידים, וגם אצלנו בכדורגל הישראלי, אני מאמין שבשנים הקרובות מאוד אפילו, יהיו לנו לא מעט שופטים שהם חצי מקצוענים בדיוק כמו במדינות באירופה, ואני מקווה שהשכר שלהם ילך ויתקרב לשכר שיש במדינות המתקדמות יותר באירופה, ונצמצם גם את הפערים האלו. אבל זה תהליך, וזה ייקח עוד קצת זמן.
משה בוחבוט, יושב ראש נציגות השופטים, קודם כל שפו, הצלחתם.
תודה חברים,
ושתהיה עונה מוצלחת לכולם. לוואי, חזרנו. יוני, הנה תמעת, אז עלי מוחמד קיבל מעמד של תושב הראי שנה שנייה ברציפות, כך מדווח יגאל גולדשטיין בערוץ ספורט. בקיץ שעבר הוא קיבל זאת פעם ראשונה, משרד הפנים העריך בשנה. אגב, ראיתי באמת שגיל אופק ודניאל סונגרן, קראתי שהיו בקריית אתא היום במשרד הפנים. אבל הבקשה קצת תמועה באמת לאוזני העדינות, כי בסך הכל סונגרן על פי הבקשה של חיפה הוא מאורס ליהודיה, הוא עוד לא נשוי לה, הוא מאורס ליהודיה, אתה הבין? תשמע, אני הייתי מאורס הרבה פעמים בחיים שלי עם תיירות.
לא יודע, אני לא הייתי מאורס הרבה פעמים.
אף פעם לא נתנו לי אזרחויות במדינות האלה.
טוב, יכול להיות שמהיסוד לא סבלו אותך גם שם, לא קשור למי אתה. אבל בוא נראה, נהיה רגע רציניים.
לא, הם לא הכירו אותי שם בארצות האלה, חשבו שאני בסדר. חשבו שאני בסדר, אבל לא נתנו לי.
אבל בוא נגיד שמכבי חיפה עם סונגרנד עובדת בשיטת הפישינג, יצא, יצא, לא יצא, זהו, זה לא משהו שעכשיו כל המועדון... מתמקד בו, כמו במקרה של אלי מוחמד, שגם איציק עובדיה וגם המנהל האדמיניסטרטיבי פעלו בעניין הזה, והנה, יש שקט בגזרה הזאת.
כן, שקט בגזרה הדתית, הוא עוד יהיה כאן רב. אנחנו עכשיו באמת עם פרופסור יהודה אדלר. פרופסור אדלר הוא מומחה לקרדיולוגיה פנימית ומנהל רפואי, בעבר היה... יושב ראש איגוד של הקרדיולוגים באירופה למחלות שריר וקרום הלב. שלום לך, פרופסור אדלר.
שלום רון, שלום יוני, מה שלומכם?
חיים בצניעות, אתה יודע שאנחנו מדברים קרדיולוג, אנחנו ישר הדופק עולה, אז תנסה להרגיע אותנו. בכל מקרה, כן, בכל מקרה, אתה יודע, אני קורא ושומע גם פודקאסטים על יותר מדי ספורטאים בעולם, וספורטאיות במגוון ענפי ספורט, צעירים כמובן, בגילאים של 18 צפונה, המפורסם בהם הוא הבן של לברון, שלקה בדום לב, אחד הטיעונים הנפוצים, שהחיסון לקורונה הוא זה שגרם לפגיעה בשריר הלב.
טוב, אז קודם כל בוא נתחיל בכך שמוות של ספורטאי הוא ברוב המקרים מוות בר מניע. אני אתחיל דווקא בצורה בוטה. הסיבה שזה ממשיך לקרות היא לא בגלל שזו גבירה בתנינת, אלא בגלל שמערכות גדולות מעריכות שיות הוא מדובר במספר לא גדול של אנשים, ולא שווה את הכסף בהשקעה, מה שנקרא בכלכלת בריאות, cost effective. ואני מצייר על כך, ואני קצת ירחיב. קודם כל, לגבי שאלתך, אין שום הוכחה שהחיסונים הם אלה שגורמים לכך. סימן קריאה. ובוא נמשיך ונזכיר מקרים נוספים, רון. אתה זוכר את שי לוויתן, איש הברבל.
ברור.
שנתיים בערך. מני לוי. מני לוי, כן. שעדיין מחוסר הכרה.
מני לוי זה 22 שנה או 20 שנה, כן.
נכון מאוד, נכון מאוד. המקרה שביבה את כל העולם, המקרה של דוד אסטורי, קפטן קבוצת הכדורגל של פיורנטינה, בשחקן נבחרת איטליה.
אריקסון, מה זה היה?
אריקסון, נכון מאוד. יש מלא מקרים, יש מלא מקרים.
רגע, מה אתה אומר? שהקבוצות לא משקיעות בבדיקות כדי למנוע את המקרים האלו? כי אתה אומר בספורט זה דבר שאפשר למנוע את זה.
אני אומר חמור מזה, אני חושב שההתאחדויות צריכות לקחת את האחריות, ואני ארחיב גם בנושא הזה, רק יוני, תן לי רק להסביר ברשותך. מה אנחנו יודעים? מוות פתאומי מסיבה לבבית בספורטאים הוא דווקא לא כל כך נדיר. בקנדה יש 600 צעירים שנפטרים כל שנה בגלל דום לב. חלק מהספורטאים שנפטרים באופן פתאומי מתים במנוחה ולא במאמץ. והדברים האלה צריכים להיזכר. זאת אומרת, הדברים האלה הם דברים חמורים ביותר שצריך להיזכר בהם. חלקם אפילו בשנה, כמו שהיה אצל דוד אסטורי, מסיבה שהיא ברוב המקרים לא מסוענחת. ברור שמדובר בהפרעה חשמלית, ומשום כך מוגדרת כ-FADF, Sudden Arrhythmic Death Syndrome, שמה שקורה באותן שניות גורליות במערכת ההולכה שבלב, וקוראים לכיווץ בלתי מבוקר של חדרי הלב, עם פרפור של חדרים והפסקה של הספקת דם מהלב ושאר הגוף ולמוח, בצורה חדה ופתאומית, ולכן כל המערכות קורסות כולל המוח. עכשיו, יש כל מיני קונספירציות לגבי החיסונים, ונבדק, החיסון של פייזר כנגד נגיף הקורונה נחקר באמת בחשד שאחת מתופעות הלוואי יכולה להיות דלקת בשריר הלב, והיא יכולה להיות, אבל החשד כי החיסון גורם למיוקרדיטיס בשכיחות של 1 ל-100,000, חשוב לציין שמיוקרדיטיס גם ככה מתרחשת ב-10-22 מקרים על כל 100,000, ולכן אני לא חושב שהחיסונים זה הבעיה.
האם, פרופסור אדלר, האם בדיקות, אנחנו יודעים שיש בדיקות לספורטאים, בהרבה מאוד ענפי ספורט, אם זה לא השפיץ, אז הבדיקות הן, בוא נאמר, אזוטריות, האם צריכים להעמיק את הבדיקות, מה צריך לעשות כדי למנוע מקרים כאלה?
אז מחקרים בשנים האחרונות מתארים כי בבחינה רטרוספקטיבית של מקרה מוות לבבי פתאומי בספורטאים מתברר ש-35% מהנפטרים חוו לפני האירוע סימפטומים שונים, כולל התעלפויות, כמעט התעלפויות, כאבים בחבית, דפיקות לב, פלפיטציות, אבל הם לא הובנו על ידי המטופל או רופא המשפחה. ומחקרים שנתברו בעיקר באירופה מראים שבאמת ניתן להוריד את מקרי המוות האלה ב-90% על ידי בדיקות, על ידי קרדיולוג ספורט. עכשיו, כאן אנחנו מגיעים לשאלת המיליון דולר שנשאלתי. קרדיולוג הספורט יאבחן על ידי בדיקת EKG, אקו לב וארגומטריה בפי המאמץ. אם אנחנו משלבים את שלושת הבדיקות האלה, זה קריטי. כל אחת מהבדיקות הללו חשובה, ואני חובר EKG, אקו לב ומבחן מאמץ. אבל רק אם נשלב ביניהם, אני כבר אסביר איפה הבעיה אצלנו במדינה, רק אם נשלב ביניהם ויאפשר למצוא אחוז גבוה מהמקרים לפני שמתרחש האירוע המכונן. האיטלקים דווקא היו הראשונים להבין את זה, ולאט לאט שאר העולם מיישר קו, גם בשוויץ יצאו הנחיות בנושא רק לאחרונה. בעוונותיי, אני גם חבר בוועדה הרפואית של ההתאחדות עובר הרגל, ובדיוק היום דיברתי עם משה לוינקוף, שהוא היושב ראש, וכולכם מכירים אותו, שהוא רופא יוצא מן הכלל ובן אדם יוצא מן הכלל, ואנחנו, לדעתי האישית, ונעלה את זה בישיבה הבאה, חייבים להכניס, אנחנו עושים רק אק"ג וארגומטריה, מבחן מאמץ, אנחנו לא עושים אקו.
אנחנו לא עושים
את זה. רגע, מה זה כרוך בעלויות?
זה עלות כספית נוספת.
אין כאן שום עלויות, כולם יכולים לעשות את זה דרך הקופה, והווה לא עולה לאגודה אפילו אגורה שחוקה אחת.
אבל יכול להיות שהאגודה והמועדונים אומרים, רגע, אנחנו פה עושים להם יותר מדי בדיקות, ואם זה כישרון אדיר, אנחנו נאבד אותו בגלל איזה משהו קטן.
הערה מעולה, יוני, הערה מעולה. בדיוק כאן הגבול שבין בודקים יותר מדי ומאבדים את הספורטאי, ובין בודקים ושומרים על בריאותו, וזה בתיוג התפקיד של ההתאחדות ושלנו, של ועדת הכדורגל של ההתאחדות, ולא הכדורגל בכלל, בכל ענפי הספורט, למצוא את השילוב ביניים. השילוב ביניים הנכון לדעתי הוא שלושת הבדיקות, שכרגע עושים רק שתיים מהם, ועל השלישית אנחנו מבטרים, כי רוב אירועי אדום לב, צריך לזכור, בצעירים, הם מחלות של שריר הלב, או מולדות, או שהן נרכשות, או בעיה במערכת ההובלה חשמלית. לעומת זה במבוגרים, זה בדרך כלל טרשת עורקים, חסימה של העורקים. ולכן האקו כאן הוא קריטי. הוא פשוט קריטי. אגב, עשו אקו, פוסט מורטם, לאחר המוות, לדוד האסטורי, והיה לו באמת קרדיומיופתיה, איבון של שריר הלב בחדר הימני, שזה סוג מסוים, שגרם לו לאותה הפרעת קצב שהוא מת ממנה. אילו היו עושים את האקו לפני, הוא לא היה מת.
כן. פרופסור אדלר, המון המון תודה.
הרבה תודה, ולא לשכוח, רון ויוני והמאזינים, העיקר הבריאות.
הכי חשוב. תודה רבה לך. אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חבר'ה, מה קורה?
בסדר, שמענו עכשיו מה
בדיוק. הלב שלי מרשרש קצת.
אנחנו כבר, אני מרפרף, מה שנקרא, בלב אחרי השיחה עם פרופסור אדלר, אבל בוא תספר לנו, אתה, הנבחרת עמדה במשימה בטלין, היא ראש בית, מצד שני, שאני מסתכל מה קורה שם עם בוסניה, עם מה שיש לה בקדר, אולי היינו צריכים להפסיד יותר משבע, והיינו מקבלים את פולין, שגם ניצחה את בוסניה.
בוא נראה קודם כל מומי אנחנו משחקים, כן, כרגע פולין, השארתם אליי שתי דקות למחצית, הם הובילו 30-21 על פורטוגל, שזה אומר שהם בדרך כלל ניצחון, שיבטיח להם את המקום הראשון בבית, ואז יעלו ההונגרים נגד הבוסנים. עכשיו, נכון, זה לא הונגריה גדולה, אבל אם הונגריה תעשה הפתעה גדולה ותנצח את בוסניה מעל שבע, אז בוסניה לא תהיה שם. בואו נחכה לראות, בוסניה נראתה לא טוב, גם בניצחון הפורטוגל, היא נראיתה לא מספיק טוב, ובטוח בהפסד לפולין, יש שם הרבה שמות, אנחנו שומעים כל מיני דיבורים, על קצת מחנאות שם בנבחרת, יש שם שלושה שחקנים מאוד מאוד גדולים בנבחרת
הם
הזאת.
ישנים, הם ישנים ארבעה במיטה, לפי הדברים של מוסה, אין שם כסף, הם ימנו את הנסיעה.
כן, יש שם האיגוד הבוסני, וזה לא מהיום, זה לא, אתה יודע, זה לא פסל החירות, ההתנהלות שלהם, אני זוכר שכשנוקיץ' הגיע ל-NBA, וזה היה הקיץ הראשון שלו ב-NBA, והוא אמר, טוב חבר'ה, אני צריך להתרגל פה, אני לא יכול להגיע לנבחרת, עשו מסיבת עיתונאים של שעתיים, שרק תנפו עליו, אמרו, הוא לא מוזמן יותר לנבחרת, כמובן שאחרי זה זימנו אותו 50 פעם לנבחרת, אבל כן, לא בדיוק יודעים להתנהל שם, בגלל זה בוסניה לא עושה כלום שנים, ויש שם שחקנים לא רעים, זה לא מתאימה בלתי אפשרית. בסגל הנוכחי, כמובן שבוסניה הפייבוריטית על ישראל. אבל זה לא מתאימה בלתי אפשרית. הגרדים שלהם פחות טובים מהגרדים הישראלים. היתרון שלהם יהיה בפנים. אגב, אני אגיד ככה, לנו יש...
וגם המשחק, גם היכולת אתמול, וגם שסגרו את מדר, וגם זה, אתה לא מודע קצת? אתה אומר, משימה לא אפשרית ובלתי אפשרית.
בוא נגיד ככה. המשחק הזה זה משחק עם הרבה לחץ, כן, הלחץ יהיה לבוסים, הם מריחים את הגמר הזה, הם מריחים את האופציה לעשות איזשהו הישג. אנחנו באים כל הזמן קטנים קצת יותר בסגל הזה, ואין לי ספק שיהיה מדר, הוא לא שחקן שמתרגש במעמדים האלה. וזה חלק מהעניין, למה הוא שחקן כל כך טוב. אנחנו נראה אותו במשחק גדול, בר תימור, הוא כמה צריך מנוסק את זה שיהיה משחק גדול, שאלה מי מהחבר'ה האחרים יוכל לעשות את העלייה הזאת. אני סומך על הנבחרת שההפסד הזה לאסטוניה מנע איזשהו מצד שנבוא עם האף למעלה. כן, הוא הוריד אותנו לקרקע בדיוק בזמן הנכון. אני באמת, באמת לא רואה אפשרות לעשות פה את ההישג הזה גם עם הסגל הזה. וזה יהיה באמת מדהים. אבל אנחנו נבחר אותו ואנחנו נבחר מגובשת.
נכון. תשמע, רואים אותם, באמת מתרשמים. ואני לא אומר את זה בציניות.
משחקים יפה מאוד, ראינו במשחק אתמול את יאיר קרביץ, הוא שחקן שלא שחק בנבחרת עד היום. היה יוצא מן הכלל, באמת. דקות נפלאות על המגרש שלו, החבר'ה, אתה רואה שחקנים שבאים באמת כמאמר
הפישה. גם גבי אתמול נתן עבודה.
גם גבי, יחסים משחקים לא טובים, הוא היה אתמול יותר טוב. אתה רואה את החבר'ה באמת באים, נותנים לעצמם וקופצים ומשתדלים, וזה יפה לראות, אין פה אגו, כבר דיברנו על זה אתמול. השחקן היחיד שיש נחשב עם אגו, וזה בסדר שיש לך שחקן אחד עם אגו. בסופו של דבר זה ספורט. אז יש לך את ים מדר שהוא עם אגו, ומותר לו להיות עם אגו, והכל בסדר. השני שחקנים המובילים האחרים, בר תימור הוא לא שחקן עם אגו, רומן זורקין הוא לא שחקן עם אגו, וזה עובד, זה עובד אחלה.
לבר יש טורניר מצוין דרך אגב.
בר יש טורניר מצוין, והוא גם, הוא לא הגיע בריא ב-100%, הוא ידע, יש לו פה הזדמנות לעשות טורניר גדול בנבחרת, הוא בא ונותן מעצמו, ובאמת עשיר את הכובע בפני כל מי שנמצא.
שקדי, עוד משפט על הרכש החדש של נס ציונה, דמונטה הרפר, לא מכיר, אבל אתה בטח מכיר.
אם הוא היה מגיע לפה לפני 3-4 שנים, הוא היה מגיע כנראה לקבוצה בסדר גודל של הפועל ירושלים.
כן.
שחקן ששיחק בזנית, ששיחק בגרן קנריה, בן 34, מבוגר, אבל מאוד מנוסה, ומבוגר מצד הטוב, יש את המבוגרים של שכירי חרב, ובאים לעשות כסף בסוף הקריירה, הוא לא עושה הרבה כסף, הוא בא לחבר קבוצות. שנה שעברה הוא היה חלק מאוד מרכזי בהצלחה של ברטונה באיטליה, פעדה חפתה הגדולה של הליגה. נס ציונה יש עוד רכז, וזה מאוד מאוד משמעותי להביא, אבל זה שחקן שיכול לקחת לעשות להם את הצד בקדימה, מנוסה כבר עשה הישגים.
המון תודה, שקדי.
תודה לך.
אנגליה וספרד הן נבחרות הנשים שהתמודדו ביום ראשון בגמר המונדיאל לנשים. אנגליה גברה היום 3-1 על אוסטרליה, ולראשונה תופיע בגמר המונדיאל. אינבל מנור, ספורט אחת, וואלה, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
יופי של גמר צפוי, קודם כל אלופה חדשה, מה צריך יותר?
It's coming home, אמרת אתמול, לא? גמר ראשון מעד 66 לאנגלית.
כן, כן, תשמע, אני ראיתי מה כתבו באמת כדורגלנים בכירים באנגליה על ההישג של הבנות. שפו, כולם רואים גם.
כן, זה יש התרגשות באנגליה. אנגלים מאוד אוהבים כדורגל נשים. הם לקחו את הפסק הזה מאוד ברצינות בשנים האחרונות. גם ברמת המועדונים, גם ברמת ההתאחדות. הביאו את שרינה ויכמן לאמן את הנבחרת, שהיא גם הופכת להיות המאמנת הראשונה שעושה שני גמרים עם שתי נבחרות שונות, שהפסידה עם הולנד לפני 4 שנים בצרפת. ויכמן זאת פפ גוארדיולה של כדורגל הנשים. אני מוגדרת על ידי אנשי מקצוע ועיתונאים ופרשנים למיניהם. באמת, זה דחה מאמנת, ואנגליה באה לגמר מול ספרד כפייבוריטית ברורה. דיברנו הרבה פעמים, היא לא הייתה מאוד מאוד מרשימה בטורניר הזה, גם באה קצת פצועה, היא קרטעה במשחקים מסוימים, כמעט לא עלתה בכלל מהבתים עם קורה של פורטוגל בדקה 90 של המשחק האחרון עם כדור נכנס. אז אנחנו מדברים אחרת, בסופו של דבר אנגליה באה בטבע פבוריטית לגמר, והמשחק עם ספרד ושחזור של רבע גמר היורו, אז אנגליה ניצחה 2-1 בערכה.
טוב, כמה שנים הכדורגל האנגלי נשים מקבל תנופה כזאת? כי אני יודע מה שאני יודע, וזה מעט מאוד, שזה בגרמניה זה מאוד חזק, אבל אנגליה לא שמעתי שכדורגל נשים שם הוא חזק. אני מבין שזה איזה סוג של מפנה שחל בשנים האחרונות.
תראה, הם הרימו לפני כמה שנים את הסופר ליג, שזאת המקבילה של הפרמייר ליג כדורגל הנשים. אני חושב בכל מקום שאתה יודע שיש מאחורי שיש מועדונים הגדולים נכנסים גם כדורגל אנשים, אז זה מכניס הרבה כסף, הרבה עניין. תחשוב עלינו,
אנחנו
את הנשים שלנו הייתה כוללת את מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, ולא קבוצות במקומות אחרים, יכול להיות שהקהל היה מגיע. ברגע שנכנסים לתמונה, מנצ'סטר סיטי, מנצ'סטר יונייטד, ליברפול, ארסנל, טוטנהאם, הקהל מתחבר.
אבל אל תשכח, ענבל, בשביל לעשות דבר כזה, בשביל לחשוף את העניין, אם תדבר על קבוצות כאלה, אז קודם כל צריכים לעשות זה פורמאץ' לפני המשחקים של
הגוגרים, של הבוגרים, של הנשים.
אמין, אז אתה חושף, שבאים לחיפה ויהיו בתחילת המשחק 15-20 אלף איש, עד שזה, אתה יודע, זה אחרת.
נכון.
למשל.
כל כך טוב לדבר על המוצר, בהקשר של ליגת העל כדורגל.
נכון, אתה צודק.
בישראל אין מוצר. כדורגל נשים הוא לא
מוכן לחודר בטלוויזיה. אנחנו נדבר, נשתמע גם מחר. המון תודה, ענבל.
תודה.
טוב, אנחנו באמת מסיימים. סו לאט, קודם כל, אל תצאו מהבתים. יורים כל הזמן, יהיו עירניים.
ביי, ביי.